ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב. היום ייפתח שלב חצי הגמר בכדורסל בליגת העל. מכבי תל אביב תארח את הפועל ירושלים. מחר הפועל תל אביב מול קריית אתא. אהלן יוני.
היי, מה קורה?
בסדר, אתה מה, מתרגש לקראת חצי הגמר?
ישן טוב בלילה.
ישן טוב בלילה. מה מצבכם שם בצפון? כבר הגיעו לאקו?
הגיעו לאקו.
למפרץ, מה קורה?
לאט לאט, יהיה בסדר. אנחנו, תחזיק לנו אצבעות שלא יגיעו לחיפה.
בוא נע, מצבנו הולך להיות יותר מסוכן מכם. אין לך רחמים?
למה?
אם יראו טלטילים, מה, לאיפה יגיע? לא יבזבזו על חיפה.
נכון, יכול להיות גם נגיע אליכם, אבל...
מה זה יכול להיות? אם תגיד לי שלא, אני אשמח, אבל אומרים לי שכן.
אם תיתן לי את הכתובת שלך, אני אדאג שיחברו את ה-GPS ישר למקום.
יש את זה לנסראללה באופן אישי, אני לא רוצה לחשוף אותה, אתה יודע.
כן. השכן שלך, איך קראו לו לשכן שלך? מיקי גבריאל, איך קראו לו?
מי?
ג'יבריל רג'וב, הוא היה שכן שלך, לא?
גבי רגב.
גבי רגב, זהו,
זכרתי. הוא כבר לא גר.
מה, הוא כבר לא?
גם דחלנה היה שכן שלי, אז מה? זה גר ב-12, כן, זה גר ב-12 בפנטאוס, זה גר ב-10 בפנטאוס.
מה אתה אומר?
אין לי כבר הגנה, אתה מבין, אין לי, הרברים לא מגינים עליי, מה יהיה? אה, מצב לא טוב.
יהיה בסדר, אל תדאג. אני דואג לך.
הבנתי. טוב, חזירייה, חזירים, מה רואים?
שום דבר לא השתנה.
שום דבר לא השתנה. על הכיפק, אורחים מופיקים, שר פלסנר ועידן זנדני, אחראי על השידור ברדיו 103, איציק אהרון, ברדיו צפון, מי? בני אלפרין, אורחים בדיגיטל, איתי ניקסון, ירון זאבי ועמיתי דואק, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, אנחנו פותחים עם שלומי ברזל, ראש מערך פלסנר, ההסתרה וההסברה בהתאחדות, החלפתי כבר.
מה זה, קודם הסברה או קודם הסתרה?
בימים אלה זה הסתרה.
אפשר גם הכחשה,
עוד לא תחכה. תגיד, שלומי, נכפה עלינו במסגרת וויפה את המשחקים האלה, כמו על נבחרות אחרות, אני רואה גם בוסניה ואחרות, ואנדורה וכולם, מחר אתם ממריאים להונגריה למשחק ידידות, אם כי רשמי, מול הנבחרת המארחת שתשחק ביורו. המשחק קודם כל בשבת בשבע, אתה יודע, לי באמת לא מפריע מתי משחקים, אפשר לשחק בכל יום זולת יום כיפור, יום הזיכרון ויום השואה, אבל הרבה דתיים, אני ברציני כרגע, לא מסתלבט עליך, פונים אליי, מדוע נבחרת ישראל משחקת בתוך השבת? זה עלול לפגוע בקמפיין של שמתחיל רבש.
למה?
אני מצטט. כי מחללים שבת, איך אומרים? במודע.
אני, שמע, זה מתכתב לי עם כל התארים של סגני אלופי אירופה וכל השבחים ששמרנו שבת, אבל בסדר. אנחנו משחקים המועדים שוופה קובעת, יש מועדים שאנחנו מגישים מראש, כמו שציינת קודם, חגים, ימים מסוימים, ימי זיכרון שבהם אנחנו לא יכולים לשחק, כולל ימי שישי, אני מזכיר שאנחנו לא מארחים בהם אף פעם, אבל אנחנו כן משחקים בימי שישי במסגרת מוקדמות או ליגת האומות. אלה התאריכים, אין תאריכים אחרים, זה מה יש.
אין תאריכים אחרים. לא תאריך, אבל שבת אפשר על סדר לי בעשר?
לא רלוונטי.
טוב, אז שמעו באמת כל מאזיננו שומרי המסורת, דתיים ודתיים יותר, זה מה שיש. האמת שהסברתי את זה עוד לפני שאמרת לי, אבל אתה רשמי. אתה רשמי. דבר איתי על הנבחרת, קודם כל, כל הסגל שיוצא לפריז, לא בנבחרת כמובן, מתאמן לחוד ומתכונן למשימה הזו. כך שהעוגנים בנבחרת אינם, ואתה באופן אישי מרוצה מה שהזמינו?
אני אומר עוד פעם, זה לא אם אני מרוצה באופן אישי, אלה שחקנים שניתן היה לזמן, שרצו להגיע,
לא, אבל אני מסתכל.
לא, מה זה, שנייה, מה זה ניתן היה לזמן? הוא רצה לזמן מישהו אחר ולא היה ניתן לקבל?
כן, 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 למשל, מה שקוף אמר קודם, למשל, הוחלט מראש, עוד לפני שאגב רן מונה, ששחקני הנבחרת הצעירה שאמורים להיות באולימפיאדה, לא יהיו חלק מהשני המשחקים האלה, אלא יעמדו לרשותו של גיא לוזון, וכל אפשרות של חלילה
אחת. לגיטימי לגמרי, אבל מי הוא רצה מהם? אבל מי הוא רצה מהם?
אני מניח שבראש ובראשונה החבר'ה שהיו כבר אצל יוסי ואלון, דור תורג'מן, רוי רביבו, למקין, תסלחו לי אם אני שולח, אם אני שכחתי אם שוחלי לי למשל, אוקיי?
זאת אומרת, כל אלה יהיו אחרי שני משחקי הידידות, יהיו חלק מהסגל הבוגר.
כן, עוד פעם, בהנחה שימשיכו לשחק כמו שהם שיחקו עד עכשיו, הם יהיו בסגל של הנבחרת בספטמבר להערכתי, כן.
תגיד, ו...
אני רואה, אבל בואו, תראה, אני מתרשם למשל שהזמינו את אלטמן, א', אני לא יודע אם הוא בריא. אתה יודעת אותו ממני, בית, אישם ליוס, זה שני שחקנים שלא בדיוק הצטיינו מהלך העונה, אני לוקח אותם כדוגמה.
אז יש לך שחקנים אחרים שגם כן היו בסגל ולמשל שוחררו כי הם או הגיעו עם פציעות שהם תחוו מסוף עונה ונורא רצו, אבל בסופו של דבר לא היו מספיק, נדע, נקרא לזה פיט כדי להיות רלוונטיים לסגל. סתם דוגמה, אלון תורג'מן שוחרר, תומר יוספי שקיבל זימון לנבחרת גם כן אתמול סיים אימון וכף הרגל לא בדיוק הייתה במצב שהוא יכול להמשיך להתאמן. יש פה עוד כמה, אני חייב להגיד לך בכנות, שנאבקים כדי לשרוד את האימון היום, כדי להמרים מחר לטיסה. ובסופו של דבר, גם יוני ואתה מכירים את זה, בסוף עונה, יש לך שחקנים שסחבו פה עונה שלמה. עזוב רגע, העניין של שחקן רוצה לתת לחופש, וזה בסדר, זה גם
עכשיו, מה הרציונל מאחרי המשחקים האלה, מעבר לזה שוופה קבע אותם?
תראה, יוני, בתקופה שאתה היית במסיקרת נבחרת ישראל, אם אתה זוכר, היה את מה שקראנו לו נבחרת ישראל יוצאת למחנה אימון.
אני זוכר רק דבר אחד, שזה היה סיוט לנסוע מחר, ואני לא מקנה בך.
כן, אבל עזוב את זה. רגע, נקליט את זה לאשתי, אבל בסדר? שנייה, תחזור על זה אותו יוני רק.
סיוט לנסוע למחר, סיוט.
אז אני אומר, אתה זוכר בתקופה שגם עם שלמה, גם עם אברהם, גם צפונה מזה אפילו, היו מחנות אימונים. אין יותר מחנות אימונים. בלוחות זמנים של הנבחרת, אין לך מחנות אימונים. אז במובן מסוים, רן עושה את בילת האש שלו בשני המשחקים האלה, שאני מניח מהם הוא גם מתחיל להנחיל שיטת משחק לשחקנים שיהיו, בין אם זה בסגל הרחב או בין אם בסגל הסופי של הנבחרת, לקראת המשחקים בספטמבר. אגב, אם היית שואל אותי, אני נשבע לך, כל הציפיות שלי לקראת ספטמבר, באמת אני אומר את זה, מסתכמות פחות או יותר בשני דברים. אני מאוד אשמח לראות את בנור סולומון חוזר לנבחרת ישראל, כי זה אומר שהוא החלים מהפציעה הארוכה שלו, ואני מאוד מאוד אשמח...
תקשיב, אני רוצה להגיד לך...
רגע, שנייה קופה, אני מאוד אשמח...
לא, אני רוצה להתעכב על מנור. אני רוצה להתעכב על מנור, אני יודע שרן שדו מעורב בשיקום שלו, מטעם טוטנאם, והוא גם הביא אותו, מנור כבר הרבה פעמים היה אצל...
הוא עכשיו סיים פה אימון, הרגע סיים פה אימון.
יוסי, לא, אני מדבר ואם מישהו יכול לשקם אותו, מישהו באמת, במהרה, זה רק יוסי. אתה מבין?
תראה, במהרה זה כבר לא יהיה, אבל אני אומר לך באמת, לא שאלת.
טוב, הוא רק בא עכשיו, מה לעשות?
לא, אני אומר, אני התפרצתי ואמרתי, שאם אני יכול לקחת שני דברים שאני מייחד לנבחרת הזאת בספטמבר, ואני לא מדבר על נקודה מול צרפת, איטליה או בלגיה, זה לא מעניין. אני רוצה לראות את מנור וחוזר לשחק, ואני רוצה מאוד מאוד שהמשחקים יהיו בארץ, זה יגיד משהו מאוד אופטימי לגבי מדינת ישראל.
תגיד.
בספטמבר נוכל להריח.
תגיד, מה, הפכת לראש מערך ההסברה?
מדברים פה על...
מדברים פה על מלחמה בצפון, איזה שחק פה?
אז אני אומר, יוני שאל מה אפשר להשיג משני המשחקים האלה. אז אמרתי מה אפשר להשיג, וברור שהכל מכוון, אז אני לא אגיד לך עכשיו שהמשחקים האלה הם הכנה לספטמבר, בסדר? אני לא עד כדי כך גונב דעת.
לא, הרבה יותר. תגיד, כמה משלמים להתאחדות על האירוע הזה שמתארחת בהונגריה, או שזה באמת במסגרת
היחסים לחברים? אני אגב לא בטוח שמשלמים לנו בכלל, אני אומר לך, זה מסגרת...
לא, אבל את ההוצאות כן.
לא, ברור שכשנבחרת מתארחת, אז המינון...
לא, הם גם עזרו לנו ההונגרים במהלך השנה הזו.
בוא, ההונגרים הצילו אותנו בשנה הזו, בוא נהיה מציאותיים.
יוסי, אני אומר, שלומי, אני מזכיר לך את 1942, חייבים לנו הרבה.
אני יודע שיש לך רפרנס כל הזמן לשנים האלה.
יש לי, כן, מה לעשות, אתה יודע.
לא, בסדר, אני אומר, זה בטח לא יסגור את מה שהיה אז, בסדר, אבל אני אומר, אתה יודע, הרבה מדינות אחרות, בייחוד בימים האלה, אתם רואים את זה בטורנירים כאלה ואחרים, שלא רק נבחרת ישראל בכדורגל, אם זה גברים, נשים, מתארחת, מבחינתם אנחנו כבר סרח חודף, אז כשההונגרים פותחים את הדלתות, זה משהו שצריך להעריך אותו, באמת.
כן.
תגיד, מה היה, מה אחרי שני המשחקים האלה, מה הלוז פחות או יותר?
לא, אין לו, זהו.
אין לו, זהו.
לא, ספטמבר,
נו. ספטמבר מתחילה ליגת האומות, כן. ספטמבר, אוקטובר, נובמבר,
אז מתי מתכנסים? בספטמבר גם כן 3-4 ימים לפני המשחק?
משהו כזה, כן, זה חלונות בינלאומיים, יוני, זה אין לך פה, אין, נגמרו, אני אומר לך, יוני, בגלל זה הבאתי לך, כי אתה זוכר את זה, אין יותר את המחנות אימונים האלה, אין בהכנה שבוע מראש, אתה מקבל את השחקנים, ופחות או יותר, 3-4 ימים לפני משחק.
בקיצור, מאמן נבחרת, עובד 30 יום בשנה,
כמה?
30.
עם השחקנים הרבה פחות.
יוני, אבל כמות המשחקים של נבחרת בשנה גדלה מאוד, גדלה מאוד. תזכור, נוסף טורניר שלא היה. נוסף טורניר, נוספו לך בחלק מהמקרים 6 ולפעמים 8 משחקים שלא היו. פעם היה רק מוקדמות אליפות אירופה.
בזכות הטורניר הזה, אנחנו מושכים את הבלוף, מגיעים לפלייאוף וכאלה, מה אתה, אני מברך על זה. אתה מבין, תגיד, שלומי, מה קורה עם השחקנים של הנבחרת האולימפי, חליילי ואוסקר גלוך? חליילי, הקבוצה שלו משתתפת במוקדמות ליגת האלופות. דיברתי גם איתו, הוא לא קיבל עדיין אישור בכלל, הוא גם לא דיבר איתם, הוא לא קיבל אישור מסן ג'ילואז' להגיע לטורניר, ואוסקר, אני רואה שהוא בהרבה קבוצות רוצות אותו, ייתכן שהוא בכלל עובר ללייפציג.
תראה, מאיפה שקיבלנו אישורים ודאיים, זה מ... מקווה שאני לא טועה בזה, ביירן מינכן, והקבוצה של עומרי גנדלמן בלגיה, אלה שני מועדונים שנתנו אישור, שהשחקנים יעמדו לרשות גיא לוזון.
ומה קורה אם פרץ יועבר לקבוצה אחרת בגרמניה או מחוץ?
שאלה מצוינת, אין חובה, אין חובה לשחרר שחקנים.
אני יודע, זה קורה אגב, אני קורא את זה גם בעולם.
בלי לנסות חזק להפעיל לחץ על השחקנים, אני חושב שזה בסוף שילוב, לא נחלק את זה רגע באחוזים, של עד כמה השחקן מתעקש ועד כמה הקבוצה מוכנה להתגמש כדי לתת לו להגיע לטורניר הזה.
אבל זה קורה גם בצרפת למשל, המערכת, ששחקנים לא יהיו.
רק ההבדל הוא נורא פשוט, העצה שיש לצרפתים...
נכון, אבל אני אומר, אני אדבר על השיטה, השיטה כשיטה. היא לא מחייבת איזה.
אותה שיטה לכולם, נכון, אתה צודק בזה. להבדיל מחלונות בינלאומיים של ליגת אומות, או מוקדמות אליפות אירופה או מונדיאל, ששם החלונות מחייבים בין אם הקבוצה רוצה או לא רוצה, והיו לא מעט קבוצות שאמרו לא פעמה ולא פעמיים.
כן, אבל יש גם את הצד של השחקנים, חבר'ה, אתם שוכחים את זה.
יש גם? אני הזכרתי את זה. אמרתי, אני חושב שהשחקן גם יכול להפעיל לחץ.
הוא לא תמיד יכול להפעיל לחץ, רבותיי.
נכון.
כן, אבל אם הוא מפעיל, לוקחים את זה בחשבון.
לוקחים בחשבון ואומרים לו אחרי חשבון, לא. ראינו את זה גם כבר. אני אדבר על שחקנים באמת, בלי לפגוע בזכויות של גלוך ושל חליילי, באירופה, שאמרו להם לא, כי יש מפעלים, יש ליגת אלופות מוקדמות, או ליגה אירופית, או כל דבר אחר.
אין לי ספק שכל שחקן רוצה להיות חלק מאולימפיאדה, זה אירוע שקורה אתנו פעם ב-50 שנה, בוא, אף אחד לא יוצא לפספס את זה, ועדיין, כמו שאתה ויוני אומרים, בסוף יש קבוצה שאומרת, השקעתי לא מעט כסף בשחקן, ההפעלה לליגת אלופות זה, 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 זה פלטפורמה אחרת, זה כסף אחר.
בפעם שעברה שהיינו באולימפיאדה, היינו גם במונדיאל אחרי זה, אבל זה לא יקרה
כנראה. לא, מה פתאום, ב-76 היינו פעם אחרונה.
היינו 70 ועד 76.
76.
ו-70.
68 במקסיקו, ו-76 במונטריאול. 70 זה היה מונדיאל.
נכון, 76 מונטריאול, כן.
כן, 48 שנה לא היינו, ואחרי ההופעה הזאת, תספרו 100 שנה.
למה?
למה ככה? למה?
למה? למה? למה אתה... בטורניר הקרוב לא, בטורניר הבא, כן?
הלו, מה שהיה בקיץ שעבר, זה במסגרת נס, כאילו משיח בא לעשות פיילוט. עזב אותך.
למה? מה היה בקיץ שעבר? שהיינו קרובים, כאילו?
לא, שהגענו. שהגענו, שהבאנו מדליות, שהגענו.
יוני, רוב הסיכויים לטובתו, עזוב, במקרה הזה זה נדיר, יכול להיות
שזה. נכון, אבל אתה יודע, אנחנו משדרים ספורט, אנחנו צריכים להיות אופטימיים.
לא, לא, אופטימיים כן, לרמות לא. אופטימיים כן.
לא, לא רמות, אני מאמין שאפשר.
בסדר, אוקיי. שלומי, יש איזו ערכות מיוחדת בהתאחדות, שינויים ותקנות לקראת העונה הבאה? זה עוד אותות, זה עוד כמה, עוד חודש פלוס.
באיזה מובן? מה, תקנוני כאילו?
כן, משהו שהולכים לעשות.
אני מניח שיסתכלו על העונה האחרונה, הוראת השעה מן הסתם תוארך לצורך העניין, יכול להיות שבשינויים כאלה ואחרים.
הוראת השעה אתה מדבר על התקנות?
על העניין של הביטול העונשים הקולקטיביים. כן. כל
אבל אני רואה עכשיו שבאמת על במסגרת הקולקטיב, העונשים על השלכת אבוקות וכל הדברים האלה מתבטאים בכנסות גבוהים, לאו דווקא בהפחתה.
כן, אבל כל הסיפור שהיה אז, נקרא לזה במעבר, בין התקנון הישן לתקנון החדש, כן. נבע מעונשים שקבוצות גררו, ולכן זה יתרגם בסופו של דבר להפחתת נקודות. התקנון החדש מדבר על הפחתת נקודות באמת באמת במקרי קיצון. מאחר שעכשיו כולם מתחילים פחות או יותר עם דף נקי את העונה הבאה.
אגב, יש בחורפש נפל טיל או לא יודע מה, בתוך מגרש כדורגל.
תכף, יוני, תכף.
כן, כן. רק שנדע את זה, שאנחנו מדברים על השלושה נפגעים.
כן, בוא נה, חורפש זה הבית של רביה, בוא נקווה, תכף נתקשר, נראה שהוא שם. שתי נפילות בחורפש, לפחות 10 פצועים במקום. הלאה. שלומי. טוב, אין לך, תמיד, כרגיל, אין לך חדשות בשבילי, אחר כך אני קורא את זה בזה, בהודעות, אבל תבלה.
תודה.
תאכל גולש טוב, תאכל גולש רק עם קורקמנים.
יוני עזר לי ואתה מחסל אותי, אבל בסדר, אין בעיה.
אני לא מחסל אותך, אני בסך הכל...
הוא אמר שזה סיוט ואתה אומר תבלה. בסדר, אין בעיה.
תשמע, כן, הלו, הלו, אתה נוסע לבודפשט, נכון שיש לך הרבה עבודה, אבל זה
סיוט. עזוב, עזוב, קופמן, זה סיוט. אני אומר לך, זה סיוט.
טוב, בסדר, מה, הוא הולך לעבוד עם מקוש וטוריה שם?
קשה, הנסיעות, זאת התעופה, יום שלם טיסות.
למה, משחקים בבודפשט, לא...
כן, קשה, קשה.
קודם כל דברצן, המשחק הראשון נגד הונגריה, ואז מעבר קשה מאוד לבודפשט.
מה אתם צוחקים? מעבר קשה זה עם אוטובוסים, לא?
כן, כן, ממש, מה קרה לך, מפרך, הולכים ברגל. שלומי, תבלה.
תודה.
אנחנו עכשיו עם יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב. אהלן, אהלן, ערב טוב.
מה אני רואה פה?
קודם כל שיחוק, תוכמן, הרעיון עם זהבי.
כן, תכף נגיע אליו, אבל קודם כל בוא נלך לקטע, לרעיון שהוא עשה עם ערן זהבי תוכמן, אבל קודם כל בואו נדבר על ארבעה שחקנים ממשיכים, כאילו ממשו אופציות, מוסקרה וטננבאום עזבו. ככה אני קורא לך.
מה? לא שמעתי אותך
אחרון? ככה אני קורא אצלך פשוט.
כן, כן, תראה, אלה דברים שאנחנו פרסמנו אותם כבר די מזמן, אבל מכבי תל אביב מיישרת קו, מודיעה בצורה מסודרת בשעה האחרונה, ראשית על זה שדרק לוקאסן, אורלנדו מוסקרה ודניאל טננבאום לא ממשיכים. כמו שאמרתי, זה לא חדשות.
מי יהיה שוער שני? מי יהיה שוער שני, תוכמן?
מי ראשון?
לא, ראשון יש, כרגע.
אז שני וראשון כרגע זה רואים משפטי ראשון ואופק מליקה שני.
רואים משפטי לא יישאר שהוא ראשון.
לא מביאים קין או כל מאמן שיחליף אותו שאני מניח שיהיה זר. לא רוצים שוער זר?
אני לא אומר לך שלא. אני לא אומר לך שכן בצורה ודאית. אבל בהחלט נשקל את האפשרות הזאת, ואם כן, אז צריך להביא מישהו יותר טוב ממוסקרה. אי אפשר לבזבז עוד פעם עמדה של זר. צריכים להיות בטוחים, מדויקים הרבה יותר, כי מוסקרה לא היה שוער יותר טוב מרועי משפטי. אז אם רוצים וחושבים שצריך לחזק את העמדה הזאת, אני לא בהכרח אומר לך שזה יקרה ב-100%. אני חושב שיש למכבי תל אביב צורך בעמדות אחרות, בדחיפות, אפילו שני בלמים זרים, מגן ימני זר, עם ערן זהבי, לא ימשיך, אני עדיין חושב שהוא כן ימשיך, אבל אם הוא בסוף, אתה יודע, את הפצצה ולא ימשיך במכבי תל אביב, אז צריך להביא חלוץ זר, ויש עוד עמדות שצריך להילחם עליהן, גבי קניקובסקי, בוא נעבור רגע למי שמכבי תל אביב, איך אומרים, מיישרת את הקו ואומרת, אלה אנחנו מעריכים להם את האופציות, שזה, אני מדבר על ארבעת המרכזיים, גבי קניקובסקי, דן ביטון, אופיר דוד זדה ואבישי כהן, אבל אנחנו יודעים שקניקובסקי לא רוצה להישאר, לא כי רע לו במכבי תל אביב, ולא כי מכבי תל אביב לא רוצה להציע לו חוזה מאוד מאוד גבוה בחוזה חדש, אלא כי הוא באמת רוצה להגשים חלום ולצאת לחול, וגם כל הנושא של הדת לא מרתיע אותו.
אני רוצה להגיד לך שהוא מאוד... אני לא יודע כמה הוא דתי, כן? אני לא טוען רבני. כן, כן, אני יודע שהוא משפחה שומרת מסורת. אבל אני אומר עוד פעם, קשה בלהיות כדורגלן ולשמור מצוות, בגלל שאנחנו מכירים את אופי העבודה.
יש הרבה שחקנים, גם בכירים, שעושים את זה יפה מאוד. יש משחק בשבת. יש משחק בשבת, הם באים ביום שישי למלון, הולכים ברגל לאצטדיון.
שוב, הכל תלוי בקבוצה היום, יוני, נכון? זה לא לפני 10 שנים ולא לפני 15.
נכון, קבוצות היום מתחשבות בדבר הזה, במיוחד בחופשי כיפן, לא, אין חרדים שמשחקים כדורגל, כן?
אז בגדול, בגדול, כפי שאמרתם, ואני מחדד, גבי קניקובסקי שלקח סוכנות בריטית בשם בייס, שאגב, הכינוס השנתי שלה היה בתחילת השבוע, עידן בן אבו הוא הנציג שלה בישראל, מצפה ומאוד רוצה לצאת לחול. היעד מבחינתו שהוא מעדיף, הוא אמר את זה, זה הבונדסליגה. כרגע אין לו משהו ביד, אבל אם יקרה, אז מכבי תל אביב חייבת להביא קשר זר בתפקיד שלו. לכן אני אומר, הם עדיין לא סוגרים את העמדות, והשניים שבינתיים נשארים זה כמובן מילסון, והנרי אדו, אלה שני השחקנים.
אנחנו אבל לא יודעים עדיין שום כלום לכיוון המאמן.
אני יכול להגיד לך שמכבי תל אביב אומרת, עוד פעם, לא אופישלי כמו שאומרים, אומרת, אנחנו מתנהלים בשלב הזה מול רובי קין, כאילו הוא ממשיך. אני לא אומר...
מה זה מתנהלים? אז מה, ביולי הוא יגיד שהוא הולך? לא הבנתי.
לא, 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 לא. להערכתי זה יחתך... בהקדם, עוד כמה ימים בלבד. כמו שכתבנו, רובי קין היה אצל מיץ' גולדהר ברביעי חמישי בטורונטו, בשישי הוא טס מטורונטו ללונדון והיה בצ'מפיונס ליג. הדברים מתנהלים בינו לבין מיץ'. הערכה שלי, הערכה שלי, כל הנושא המשפחתי, הביטחוני...
ולא מדברים עם אף מאמן אחר?
מכבי תל אביב, עוד הפעם.
אין לה פלן בי למקרה שהוא יגיד לו?
אני מניח שיש לו. לא יודע, מניח.
אבל אני אומר, שני דברים מרכזיים, אני שם כבר בצד, שזה הנושא, לטעמי, אני שם בצד, אני מאוד אופתע אם אנחנו נשמע שבסוף רובי קין לא ממשיך בגלל העניין המשפחתי, אתה זוכר, האם המשפחה שלו שלא נמצאת פה, אולי קשה לו, לדעתי זה בצד, גם הנושא של הביטחון פה בישראל, זה בצד, אלא אם כן, אתה יודע, מחר תיפתח מלחמה מטורפת פה, אתה יודע, מה שנקרא, על מלא עד הסוף, כולל גוש דן, כולל טילים, הוא לא יבוא לפה, זה ברור.
אבל היינו כבר זה... בגוש דן וטילים, הוא נפלו על גוש דן טילים.
אבל בינתיים אנחנו, בינתיים יצאנו מזה.
לא חייל, רבותיי.
גם במלחמה, לא צריך ל... טוב, אני לא בן אדם זר במדינה זרה, בדיוק. כן, בוא, נכון. בוא נדבר על זה אבי רגע.
כן, דבר איתנו רגע על הרעיון, ותתן לנו קודם כל על השאלה, מתי הוא מחליט, הרי לא יחכו לו, אתה יודע, אם הוא פורש ואו ממשיך במועדון, לא מחכים עד אין קט, זה גם עניין נכון. של ימים.
אני מעריך אמצע החודש, אנחנו 5 ביוני, אני מעריך 10 ימים, אתמול הוא חזר מחופשה עם אשתו והילדים בדובאי, הוא ימשיך עכשיו לחופשה נוספת באחד האים ביוון רק עם אשתו, ואני מעריך שבאזור 15 ביוני פלוס מינוס אנחנו נדע. גולדהר הציע לו חוזה, כמו שכבר כתבנו, חוזה שכמעט דומה לחוזה שלו בשנתיים האחרונות, קרי סדר גודל של 800-850 אלף יורו נטו, שזה הרבה מעל כל השחקנים. זאת אומרת, גולדהר בא ואמר לו, אני רוצה שתישאר, זה לא לתת לו חוזה בשביל לגרום לו ללכת. אז עכשיו ערן זהבי צריך עוד להחליט.
מה, אתה הרי עמדת מולו, הסתכלת לו בעיניים, רעיון יפה, קראתי אותו, זה כל הכבוד לך, אבל אני רוצה לשאול אותך, שאתה מסתכל לו בעיניים ושואל אותו את השאלה הזאת על הפרישה, מה אתה שומע? הוא עושה איזה מניפולציה, הוא באמת לא יודע מה לעשות.
אני חושב שהוא באמת לא יודע מה לעשות. נכון שזה לא רע לסדרה שבעתיה נערך הרעיון, אתה יודע, יס ישיקו בקרוב את העונה החדשה, של הסדרות שלהם, ואחת הסדרות המרכזיות זה סדרה או מיני סדרה בשלושה פרקים על ערן זהבי, והיא עדיין מצולמת, יוני, זאת אומרת שזה טוב, זה לא רע בשביל הסדרה, כי הסדרה עדיין מצולמת והחומרים, מה שנקרא, עוד לא הולכים עוד אפילו לעריכה סופית, אבל עדיין אני מאמין לו שהוא באמת לא יודע, כי הדבר המרכזי מבחינת ערן זהבי, כשאני אומר לו, ולאו דווקא, אתה יודע מה, אולי זה אפילו לא היה ברעיון אם קראת, אני אומר לו, אתה לא צריך להיות כבר בלחץ לעונה הבאה, כי בסוף הוא עשה את שלו יוני, הוא בא לפה לארץ, לקח העונה, אליפות עם מכבי תל אביב, שחקן עונה, מלך שערים, אגב בעיניו הוא פספס, גם אני חושב שהוא היה צריך לגמור את העונה ב-30 שערים, זו הכותרת שנתנו, כי הוא חושב שעוד 10 שערים הוא היה צריך לעשות, כי ראית כמה אחמדות.
כן, אבל היה משבר שם, היה משבר בתוך הקבוצה.
נכון, נכון.
תגיד לי רגע.
מה הוא אומר, רגע, עוד משפט, מה הוא אומר? הוא אומר, הלחץ זה לא מה שאתם שמים עליי, זה מה שאני שם על עצמי. זאת אומרת, הוא בא ואומר, אני, אם אני הולך עכשיו לעונה נוספת במכבי תל אביב, זה לא שעכשיו אני, אתה יודע, בגלל שעשיתי כבר אליפות, אז אני יכול להיות רגוע, רגל על רגל, להעביר עוד עונה בכיף. לא, אני מבחינתי, אם אני הולך לעונה הבאה, אני הולך בכל הכוח, והלחץ יהיה קיים, אתה מבין? אז לכן, אתה יודע, השאלה אם הוא רוצה עוד הפעם, בגיל 37, להיכנס לעונה סיזיפית, קשה, כשברק בחר חוזר למכבי חיפה. אני מעריך שכן. זאת אומרת, אם אתה שואל
אותי, אני מעריך. אני אגיד לך, אני בטוח שכן. אף אחד לא מניח 800-900 אלף יורו בצד ואומר אני אפרוש, אף אחד, ובטח לא שהוא בריא, זה לא שהוא מחלים מפציעה, זה לא שהוא לא נתן 20 גולים, זה לא שהוא לא מלך שערים, זה לא שהוא לא לקח אליפות. כל הדברים האלה יש לו, מהעונה הזאת, למה שיפרוש? הוא צריך להיות מטומטם, סליחה על הביטוי,
רבותיי, כדי לפרוש. רבותיי, הוא מרגיש, יוני, אנחנו לא יכולים לשפוט מה הוא מרגיש.
אני אומר לך את דעתי אבל.
בסדר, אבל עוד פעם, אנחנו לא יודעים את מצבו, אתה יודע, גופני, הוא יודע עד כמה הוא חד,
אם מצבו הגופני לא טוב והוא נתן 20 גולים ולקח עם הקבוצה שלו אליפות, אז מצבנו טוב.
בסדר, אבל עדיין, שוב, אתה יודע, מאמץ, מה שאמר תוכמן, הוא צודק. הוא לא בא לשחק אותה שנת פרידה. אתה הבין? הוא רוצה להיות...
זה משהו שהוא מאמיס על עצמו. אגב, בסיום, אתה יודע, לחצתי לו יד והבאתי לו איזה, אתה יודע, לטיפת גודביי על הכתף. אתם זוכרים שהוא נפצע נגד מכבי חיפה, הוא נפל על הכתף, והיינו משוכנעים שבכלל הוא גמר את העונה והולך לניתוח. יש שם חתיכת, בוא נקרא לזה כדור פינג פונג קשוח על הכתף, שזה באמת מורגש. אני מאוד מקווה בשבילו שבפעם הבאה שהוא ייפול על, על הדשא, זה לא יתפתח למשהו אחר. הוא טוען שזה לא מכאיב לו, הוא טוען שזה רק אסתטי.
הוא יטפל בעצמו, הוא יודע לדאוג לעצמו.
הוא יטפל בזה אחרי שהוא יפרוש. כן. כרגע זה נראה ממש, אתה יודע שיש שם חתיכת גולה כזו של... שיצא מאזור הכתף, אנחנו כבר מדברים על חודש מאז שזה קרה, זה לא איזה, אתה יודע, נפיחות בת חלום.
בוא ניסע לכיוון באר שבע, רן קוז'וך מתחיל עם מינויים לצוות המקצועי.
נכון, אז א', רן קוז'וך, אם אנחנו נוסעים לבאר שבע או לבאר שבע, אז צריך לכוון אפילו לתאילנד, כי רן קוז'וך שם עם אשתו והילדים מאמש, ויש שם שבועיים ומשם, ינהל את הדברים. אז בוא נתחיל באמת עם זה שהוא ממנה מאמן כושר. אתם מכירים את שחקן העבר ישראל זוויטי, ששיחק כן. בעיקר במכבי נתניה. זוויטי היה מאמן הכושר של מכבי נתניה כשקוז'וך חימן שם, והוא רצה אותו והוא מביא אותו. גם מכבי נתניה אגב רצתה את זוויטי, אבל הוא יחתום בהפועל באר שבע והצטרף אל האנליסט. היום יש, אתה יודע, התחום הזה של אנליזה היא מאוד משמעותית בקבוצות כדורגל, אז האנליסט כפיר וולפסון, שעבד עם קוז'וך במכבי פתח תקווה, וגם במכבי נתניה, ימשיך איתו לבאר שבע. אני מעריך, אתה יודע, זה עוד לא רשמי, אין הודעות רשמיות בבאר שבע בעניין, אני מעריך שבן בנימין, גם שחקן עבר, אתם זוכרים, שחק הרבה שנים ברעננה,
כן.
אני מעריך שהוא יהיה איתו כעוזר
מאמן. מנטליסט, יש מנטליסט, מי? אם יש אנליסט, יש גם מנטליסט,
מנטליסט, כן, אתה אוהב
את המנטליסט. יהיה צוות של 8 אנשים סביבו, אל תדאג.
אחי המנטלי, אני אוהב, מנטליסט, יש?
יש מנטל, הוא אמר לך כרגע.
אבל אני אגיד עוד משהו, באמת, כי האוהדים יותר חשוב להם מה שקורה על הדשא. אני אומר פה כל יום בשבוע האחרון, יש להפועל באר שבע 5 זרים חתומים. והנושא הזה גם...
אנחנו חייבים לסיים.
כן, משפט אחד לסיום. עד שלא ישתחררו מחוזים של זרים, לא יהיו החתמות, ולכן הדברים עוד לוקחים זמן.
תוכמן, המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם רבי אבדר, מנכ"ל רדיו 104.5, השלוחה הצפונית שלנו של...
רדיו צפון.
רדיו צפון, השלוחה הצפונית של 103. רבי הוא תושב חורפש, 11 פצועים שם מנפילות, של טילים, אחד מהם אנוש, 3 במצב קשה מפגיעת כתבם. אהלן רבי, ערב טוב.
ערב טוב, קופמן, עלה לי, מה שלומכם?
בסדר, רצית מחר יום הזעם, אה?
יום הזעם הגיע במקומו, יוני.
לגמרי.
לא, תראה, אני אגיד לכם, יש בימים האחרונים באמת יש עליית מדרגה מאוד מדאיגה במה שקורה פה באזור. אנחנו בכפר חופש חווים מאז יום שישי, חווים באמת פגיעות ישירות. ביום שישי היו לדעתי שלושה טילי בורקן. זה טיל כבד מאוד, הפיצוצים הרעידו פה את הבית.
100 קילו, חום הנפץ.
כן, לגמרי, והפיצוצים ביום שישי הרעידו פה את כל הכפר ואת כל הקירות, מה שנקרא. היום אנחנו עדים לאירוע מאוד מאוד קשה, לפי מה שאני מבין, ולפי מה שעולה מהשטח, אני מנסה להגיע לשם, מנסה לתאם מול אנשי הביטחון להגיע לשם, ולראות יותר...
אני רק יכול להגיד לך שהוכרז אירוע רב נפגעים, את הכמות שאנחנו יודעים, כבר פירטנו, שוב, 11 פצועים, שלושה אנוש, פצוע אנוש, סליחה, שלושה מצב קשה.
מה, היה שם האימון או מה היה שם?
לא, אני, לפי מה שאני יודע, אני לא אגיד מה המיקום המדויק של הדבר, אבל יש שם התכנסות צבאית כבר כמה חודשים. אתם יודעים, כפר חורפש נמצא על הגבול במרחק של פחות משלושה קילומטר מקו הגבול, ולכן יש פה תנועה עירה מאוד של אנשי צבא, יש התכנסויות צבאיות מאוד גדולות בסביבות הכפר, ולפי מה שאני מבין שהייתה כוונה לפגוע בחיילים, לצערי הרב, לפי מה שאני מבין, אני מקווה שזה יתברר כלא נכון, אבל היו שתי נפילות, בנפילה השנייה כנראה נפגעו אנשי חילוץ ואנשי רפואה שהגיעו לזירת האירוע. אני מה אני אגיד לכם, יוני חי את זה איתנו ברדיו צפון מדי יום, קופמן גם מחר אתה משתתף איתנו ביום הזעם שאנחנו עורכים.
אם היית אומר לי שקופמן משתתף הייתי מפנה את הזירה, אמרת לך או אני או קופמן.
אתה לא מתבייש אחרי 45 שנה, זה מה שאתה אומר לי?
יש מקום לכולם, יוני.
לא, אני צוחק.
ובאמת כאילו מה שקורה בצפון, הצפון פשוט נשרף לנו מול העיניים, הוא נהרס. אנחנו עדים, היום מתראיין ברדיו אצלנו ראש המועצה בחופש לפני שקרה האירוע הזה, ואתה מרגיש את הזעם ברחובות, אתה מרגיש את ההפקרות של המדינה הזאת לוקחת את כל חבל הארץ הזה מהגולן ועד ראש הנקרה, ופשוט אף אחד לא מתייחס אליו. אז אני מקווה שהקברניטים שם יתעוררו על עצמם מהר מאוד.
רביה, תשמע, אין לי מה לומר חוץ מאשר החלמה קודם כל לפצועים, הנתונים מזעזעים, וגם לתושבי היישוב, שאנחנו יודעים שרבים מהם הם אנשי צבא. ובכלל מערכת הביטחון.
אנחנו פה, כל התושבים חזקים, נמשיך להיות חזקים, אבל מי שצריך לעשות את העבודה, תחבר לעשות את העבודה, המצב הזה לא יכול להיות
ככה. אני תומך בכל מילה שאמרת, ויפה שעה אחת קודם.
לגמרי.
רבי, המון תודה.
שמור על עצמך, רבי.
תודה, חברים. שומר על עצמי, תודה רבה. ביי.
אנחנו עם יואב איטיאל, וואלה, אהלן, ערב טוב.
שלום קופמן, שלום
עלי, איפה לכם? אנחנו בסדר, פחות או יותר. נעצרו חשודים בסחיטה, בניסיון הסחיטה של כדורגלן מכבי חיפה, וגם אנשי עסקים אחרים, בין יתר העבירות המיוחסות, גביית מחסות, סחיטה באיומים, קשירת קשר לפשע והצתת רכב. בוא תספר לנו באמת על ההליך בבית המשפט.
טוב, אז קודם כל, כפי שאני מבין את זה, הכל מתחיל באיזשהו אירוע של זריקת רימון ברחוב, בדרך כלל בחיפה, בחודש מרץ. אני זוכר את האירוע הזה, ביררתי אז, אמרו לי שבמקום הזה באמת מתגוררת משפחת הכדורגלן המדובר, אבל שזה לא קשור אליהם. ככל שאני מבין את זה, החקירה, בכל זאת, במשטרה ככה התעניינו מה זה, סתם לא זורקים רימון, התעניינו מה זה, החקירה עברה מהר מאוד ליחידה המרכזית של מחוז חוף, התפתחה, הסתעפה, והתברר באמת שמדובר בחלק מפרשה של סחיטה באיומים, ולא רק הכדורגלן או בני משפחתו נסחטים, אלא יש עוד אנשי עסקים, כפי שציינת, שנסחטים בפרשה הזו. בסופו של דבר מביאה אתמול המשטרה עוצרת חמישה, אני אגיד למה לא, אלי שהיא עוצרת לא בדיוק מביאה, אבל חמישה נעצרים בחיפה, בכפר אילות ומקומות אחרים, ומביאה אותו על משרדי הימ"ר. במהלך המעצר הזה אחד החשודים קופץ מהחלון בניסיון להימלט מהשוטרים, שובר את הרגל, הוא לא הובא לבית משפט אתמול, אז ימתינו איתו עד מחר כדי לעשות לו את הערכה המשמעותית, העריכו את המעצר שלו בשלושה ימים, לשאר הארבעה, העריכה השופטת אורית קנטור, העריכה את המעצר בעשרה ימים, זה הרבה, היא הסתכלה בתיק החקירה, זה אומר משהו לגבי מה היא רואה, בתיק החקירה הזאת היא גם ציינה, שלפי מה שהיא רואה בתיק הזה, מדובר בכנופיה, שחברה לבצע את העבירות האלה, כל אחד על פי חלקו בביצוע.
מה, אבל רואים שיטה? רואים זה... המשטרה חושדת או בודקת אפשרות שעוד שחקנים או אנשים נסחטו בצורה הזו?
כן, עוד אנשים. אני לא סבור שמדובר בעוד שחקנים, כדורגלנים או ספורטאים. לא שהחברה הזאת בחלה בעיסוק של האנשים, אבל כן, יש עוד נסחטים על פי ה... חשד הזה מדובר בכנופיה, שבזה היא עוסקת בגביית דמי חסות, פרוטקשן, מה שאנחנו קוראים, בסחיטה באיומים, וכדי לקדם את האירועים האלה, גם זה עלה לו, דיברנו שהכל מתחיל בסופו של דבר מזריקת רימון, אז עסקה כנראה גם בהצתות, ויכול להיות שיש גם להפריד בין אלה שעסקו בסחיטה באיומים, לבין החוליה שאת אלה שממענים לשלם, היא מאיימת עליהם ומציטה להם כלי רכב, זורקת להם רימונים. בדברים האלה, אתה יודע, הרגישות רבה, אנשים בדרך כלל מתקשים מאוד להתלונן, הרבה פעמים גם דברים, אנשים חוזרים בהם, יש עוד דרך ארוכה פה. למשטרה, כל החשודים שהופיעו בבית המשפט או יוצגו, מכחישים את המיוחס להם כל מכון, אף אחד פה לא הודה או הפליל את החברים שלו. ויש פה עוד דרך ארוכה לימר, אבל מסתבר שהתיק הוא כנראה תיק מסועף מאוד. אמר אתמול נציג הימר, הסב טל רותם, אמר שיש להם...
זה שהימר חוקר את זה, זה בפני עצמו מראה כמה האירוע הזה מורכב.
110 פעולות יש להם להשלים, ואני מבטיח שכשהם יגיעו בתום העשרה ימים האלה, יהיה להם פעולות נוספות, גם אם יגיעו לחצי מהפעולות האלה, הם יחזרו ויבקשו עוד עשרות פעולות. פרשה מסועפת, מעניינת, אנחנו עוקבים, ונראה לאן זה מתקדם.
יפה.
יפה לא הייתי אומר.
לא, טוב, יפה, הייתי אני אומר. אגיד לך למה יפה, כי באמת, את כל הכרוניקה של האירוע של תיאר יואב, הקטע עם הכדורגלן הוא יחסית זניח, כי רק היה ניסיון. אתה יודע, לא ממש, הוא לא קיבל את הטיפול שקיבלו אנשי עסקים, וכל מיני אנשים שהיו יעד של ה... כנופיה הזאת, אז זה בשביל הכדורגלן, אני אומר יפה.
אני כן יכול לציין, ואני כן אגיד את זה לזכותה של המשטרה ושל מחוז חוף, ישבנו עם מפקד המחוז, ניצב דני לוי, בימים הראשונים של הקדנציה הזאת שלו, והוא ציין את העבירה הזו של הסחיטה באיומים, כאחת העבירות בראש סדר העדיפויות שלו, זאת אגב לא הפרשה היחידה שמביאה ימר חוף לבית המשפט אתמול, יש עוד פרשה שנחקרת במקביל, היא פשוט לא זכתה לכותרות כי אין שם את השם מכבי חיפה, אבל עוד פרשה אחרת לא קשורה בכלל לחברה האלה, אבל קשורה כן לנגע הזה של הסחיטה באיומים, והנגע הזה אתה יודע, הוא משבש כלכלה בעיר, וטוב ששמים עין על הפרשה הזאת, על הפרשות האלה, ומנסים לבאר.
יפה. יואב, המון תודה.
תודה לכם, חברים.
אנחנו עכשיו עם צביקה שרף, אהלן צביקה, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
מנסים כל הזמן לברוח מהכרוניקה, רק אני אתן עדכון. כרגע, 11 פצועים מנפילת כתבם בחורפש, שניים מוגדרים במצב אנוש, שלושה מצב קשה, השאר בינוני וקל, אבל שוב, אנחנו עדיין בשטח, ייתכנו שינויים. צביקה...
בחלק מהמקומות כתוב שזה יותר מכתבם אחד.
אני לא רוצה להיכנס כרגע, אתה יודע, עוד אין לי, עוד אין לי פה
אישור.
כן. בוא דבר איתנו למשחק הערב, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, פתיחת חצי גמר הפלייאוף, מחר המשחק השני, הפועל תל אביב מול קריית אתא, נתחיל אבל במכבי, שתי הקבוצות מגיעות עם חוסרים כתוצאה מפציעות.
כן, קודם כל מכבי בולדווין כבר מאז הפיינל, מאז הסדרה נגד פנתינייקוס לא משחק. אצל פול ירושלים, רנדוב נקד הקרסור רק במשחק האחרון, הם עוד לא עברו אף משחק בלעדיו. אני חושב שמכבי איכשהו קצת התרגלו לשחק בלי, לא, בלי רוי בולדווין, אבל להערכתי הסדרה נגד נס ציונה הייתה קשה, קלה מדי, וירושלים יכולים, בעצם כל קבוצה צריכה בשביל לעצור את מכבי מהכושר התקפי המצוין שלה, מהקליות משלוש, לשחק הגנה יותר טובה, ויכול להיות שזה יאלץ את ירושלים, או לטוב או לרע, לשחק עם זוסמן ועם קורנליוס ביחד בחמישייה, או בחלקים גדולים מהמשחק, אחד כדי להוציא את לורנצו מהשקט או מהטיול שהיה לו נגד נס ציונה, זה יכול לשבש את כל המשחק של מכבי, וגם לאחר מכן את בלט, אבל במשחקים האחרונים כבר גם ג'ונדי ש... היה קצת פצוע, גם כן חזר קצת לכושר יותר טוב. עכשיו, ירושלים עד עכשיו בשני משחקים, או בעצם השני תוארים, ניצחה את מכבי, אבל זה היה במשחק אחד, כאן זה סדרה, אבל זו סדרה קצרה. זה לא הטוב מחמישה, כבר דיברנו מספיק על ההחלטה המוזרה הזאת. זה, ואם אתה מנצח משחק חוץ, יום שישי אתה יכול משחק בבית ויכול לגמור את הסדרה. ניצחון של מכבי היום, אני חושב שמכבי פבוריטית, אז כל הלחץ עובר לירושלים למשחק ביום שישי, שתנסה להגיע למשחק שישי.
ראינו את ירושלים מגיע להיכל בגמר הגביע, ומחצית שנייה מדהימה, פשוט מפרקת את מכבי. מה מכבי לקחה משם, אם אתה היית מאמן, מה היא לקחה משם, אחרי שהובילה בעשר הבדל, כן, מכבי? מה היא לקחה משם?
אני חושב שקודם כל נכון הוא שירושלים באמת הוציאה את מכבי מה... משחק שלה התקפי, שיחקה הגנה מצוינת, אתה לא יכול, אתה מביא את מכבי ל-75-79 נקודות, אתה יכול להתמודד איתה, אתה נותן למכבי להגיע ל-90 נקודות, זה יותר קשה לך. מה שמכבי צריכה לעשות, זה מצד שני, לשפר את ההגנה שלה לעומת המשחק ההוא. אז יכול להיות שהיא תסתכל בתוצאות נגד נס ציונה, נס ציונה לא קלו הרבה, אבל אני לא בטוח שזה הכל היה רק בגלל הגנה של מכבי. אני חושב, הבעיה, לא הבעיה, השיטה של קאטה ששונה, הוא לא בא לשתק את המשחק של ירושלים, או לשבש אותו, הוא בא לשחק את המשחק שלו. וכשמצליחים לשבש את המשחק שלו, לא תמיד יש תשובות.
אבל מראש, בוא, אפשר להגיד שהיתרון פה של מכבי הוא מובהק על הפועל ירושלים השנה, לא?
זה גם אמרתם לפני גמר גביע.
נכון, חשבתי שדוסיפתי ומעלה.
גמר גביע זה גמר גביע.
זה לא ככה, אז קוף אמר לי שאני אויה פיירנויה.
אני נראה לי שזה 3-0.
לא צריך 3, צריך 2.
2, כן?
הטוב מ-3.
כן, הטוב מ-3,
כן.
ירושלים בסדרה עם חולון לא הייתה טובה. ירושלים יש לה בעמדה 5 ג'קורי וויליאמס אחריו ובסביבו בשחקני הפנים אם מכבי תצליח להדביק לו עבירות אז הספסל של ירושלים אין לו כל כך הרבה תשובות לעניין הזה רנדוף היה מצד שני גם ספק הנקודות הראשי של ירושלים ואני לא יודע מי יתפוס את מקומו יש ויכוחים למה לא ילבישו את למר ובמקום ילבישו את לייסי שלא עד עכשיו שיחק מספיק או כל מיני דברים כאלה אז זה חלק מהנקודות התאומה שאולי מכבי תוכל לנצל
צפיקה דבר איתי על הסדרה בין הפועל תל אביב לקריית אתא נזכיר רק שקריית אתא היא באמת הקבוצה המדהימה של הליגה לא האמנתי שהיא תיתן עונה כזו ובטח לא שתגיע לחצי גמר הפלייאוף
תראה, קריית אתא, כמו שאמרת, באמת עונה מדהימה, עונה גדולה. גם יכולת כדורסל וגם אופי. בכל, הגיע למשחק עם מכבי רמת גן, שלא מכבי רמת גן בחודשיים האחרונים, בחודש וחצי האחרון נחלשה, אבל היא הצליחה לנצח פעמיים בחוץ ופעם בבית. בכל המשחקים, כולל בבית, היא הייתה בפיגור וחזרה. האופי של האי-ויתור, הלחימה, הגרדים שהישראלים פה שקיבלו צ'אנס ושומרים בצורה יוצאת מן הכלל, אבל עדיין הפועל תל אביב היא קבוצה הרבה יותר טובה, היא קבוצה הרבה יותר ארוכה, שם כל מי שיגיד לך שהפועל תל אביב לא פבוריטית הוא לא יודע.
לא, ברור.
הפועל תל אביב פבוריטית, ועם כל הכבוד לקריית אתא, שאני מאחל לנצח, אבל אני לא חושב שהיא תוכל לנצח את הסדרה הזאת, בטח לא את המשחק הראשון מחר, בדרייב-אין, הפועל חזרה לדרייב-אין, ובדרייב-אין הפוש שמקבלים השחקנים שם במגרש הביתי הזה, הוא באמת יוצא מן הכלל.
כן, צביקה, המון תודה.
בבקשה, ביי חבר'ה.
אנחנו פותחים את השעה השנייה עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מערי ורדיו 103, אהלן נבי.
ערב טוב.
דווח לנו מה שאתה יכול לדווח על האירוע בחורפש.
באמת מה שאנחנו יכולים לדווח כרגע זה שאנחנו מדברים על 11 נפגעים ישראלים שנפגעו בהתקפה כפולה ומשולבת של כתבאמים על עבר קבוצת ישראלים בכניסה ליישוב חורפש, בסמוך למגרש הכדורגל בחורפש. מה שאנחנו יודעים לספר זה ש זה לא התראה של אזעקה, ככל הרי כתבם התפוצץ על קבוצת ישראלים שעמדה בסמוך למגרש הכדורגל בכניסה המערבית לחורפש. במקום נפגעו מספר ישראלים, צוותי הצלה של מגן דוד אדום שהגיעו למקום וגם צוותי רפואה נוספים החלו לטפל בנפגעים, כאשר בשלב השני התפוצץ כתבם נוסף שכוון לעבר כוחות ההצלה ולעבר הנפגעים. כתוצאה מכך אנחנו מדברים על 11 פצועים, כאשר שניים במצב קשה אנוש, שלושה במצב קשה והיתר במצב בינוני וקל. מסוקים של חיל האוויר ואמבולנסים של מגן דוד אדום הגיעו למקום, הם מפנים כרגע את הנפגעים לבית החולים בנהריה ולבית החולים רמב״ם בחיפה. אני יכול לומר שזה האירוע החמור ביותר מאז השביעי באוקטובר בגזרה הצפונית, הן בשל המרחק של ההתקפה מגדר הגבול והן בשל
צורת המרחק ההתקפה. הוא כ-3 קילומטר מהגדר.
קצת יותר. חורפש כידוע לך היא לא אזור מפונה.
כן, כן, ידוע לי, אבל עדיין.
זה קצת יותר, זה הרבה, אתה צריך לעבור את פסוטה ואת נטועה ואת בירנית כדי להגיע לגבול, כי אם אתה מסתכל ככה בקו אווירי, היא צמודה למעלות. כן. תרשיחה. האזור בין מעלות לבין חורפש, זה המקום שבו היה האירוע, במדרון אחורי מה שנקרא, ולא ספק החיזבאללה משתמש פה כנראה בכתבם עם מונחים, מונחים מצלמות.
לא, אבי, לא הופעלו אזעקות?
לא הופעלו אזעקות בשתי ה...
ודובר צהל...
מה שמדאיג זה היכולת שלהם לקבל למקום אסטרטגי.
שנייה, אני לא הופעלו אזעקות ודובר צהל אומר שהעניין בבדיקה.
תראה, אני אסביר לך, הכתבאמים האלה זה משהו קטן ביותר, ולעיתים הם בגבעים מסוימים, גם אם אתה מסתכל על הטופוגרפיה והם מנעים בוודיות, קשה מאוד לקלוט אותם במערכות המקם של צה"ל, בגלל הגודל שלהם ובגלל היכולת של להטיס אותם במקומות שהם נקראות תורפה כנראה של מערכת ההגנה האווירית של ישראל. צה"ל עובד על זה ומנסים לבחון איך משפרים את זה כדי למנוע את המקרים הבאים. אבל בהחלט אנחנו מבינים שזה כלי שמונחה מצלמה, כלומר יכול המפריש...
אבל הבעיה היא שבהתחלה היה נומטט, אז איכשהו, אתה יודע, אמרנו נומטט, הגנה אווירית לא עובדת, לא כיפה, לא אמצעים אחרים, עכשיו אנחנו עם הכתבאמים וגם כן לא עובד, אתה יודע, ההתראה לא עובדת. ההתראה והחיסול.
אני אענה לך את התשובה. קודם כל היה באמת את העניין הזה של הטילי נומטט, וצהל פיתח איזשהו מודל שהוא נלחם בנונטטים האלה והרחיקו אותם מהגדר. אנחנו רואים הרבה פחות ירי של נונטט, לא בגלל שהם החליטו לנטוש את הנונטט בגלל העיניים היפות שלנו, בגלל שהם נפגעו והחוליות האלה היו מושמדות. רק במהלך הימים האחרונים הושמדו 26 מחבלים שנפגעו, חלקם מפעילי נונטט. מה שהם עברו, הם עברו לשיטה אחרת. השיטה היא לוקחים כתבאמים, שאגב אפשר לקנות חלקם באיבי, לצערנו הרב, מחמשים אותם במטעני חבלה, ומנהיגים אותם מרחוק, המפעיל שלו יכול לשבת בבירות, ובתוך דירה, ובעזרת המצלמה שיש על הכתבם, להטיס אותו למרחק של כמה קילומטרים בתוך שטח ישראל, ולבצע את הפיגוע הזה בצורה כזאת שצהל קשה להתגונן. צהל מנסה עכשיו להכניס מערכות של וולקנים עם מקמים שיוכלו לזהות את הכתבאמים האלה ולבצע...
וולקן כבר היה לנו בעבר, הורידו
אותו. היה בעבר, ואתה רואה שאנחנו חוזרים בסוף לעידן ישן יותר. יש עוד כל מיני טכנולוגיות נוספות שצהל מנסה לפתח ולקדם, תוך כדי לחימה. זה מאתגר את המערכת.
אבל לא התייחסת לצהל, לא התייחס, לא אתה... לעניין שיש להם מידעים, איפה אנחנו מתכנסים, באיזה אזור כינוס, ואם זה
הם
צבא.
הם לא צריכים לזה, הם רואים, הם לא צריכים
מה, להתכנס. מה, איך הם רואים? איך הם רואים?
איך הם רואים?
יש לכתבה מצלמה, יוני, וברגע
כן, אבל שאתה...
מזה, וברגע שזה התקהלות של ישראלים בנקודה מסוימת, הוא פשוט צולל לעברה ומבצע את הפיגוע. הרי בסופו של דבר, הפיגוע הזה פה הוא פיגוע משולב שלי הוא לפחות מזכיר את האירוע בעצית, בעצית, סליחה. שהוא קצת שונה, שם היה מחבל מתאבד, ואחרי זה עוד מחבל מתאבד, אבל ברגע שנפגעו שם הישראלים ונפצעו, והגיעו כוחות ההצלה לחלץ ולטפל, הגיע כתבם שני ופגע בכוחות שבאו לטפל, וזה האירוע היותר דרמטי ויותר חמור, שבכוונת מכוון רצו לגרום לכמה שיותר נפגעים ונזק למי שהגיע לשם.
אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מארי ורדיו 103, המון המון תודה.
בבקשה.
אנחנו מתקדמים. אנחנו עכשיו עם ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
קודם כל למשחק הערב, שעה 9 בערב, בהיכל הספורט ביד אליהו, מכבי תל אביב, מארחת הפועל ירושלים, משחק ראשון בסדרת הטוב משלושה. בחצי גמר הפלייאוף.
כן, שחזור של גמר גביע המדינה, אם תרצו, כמה עברו, שלושה שבועות בערך. מכבי תל אביב עדיין ללא וייד בולדווין, אבל כהפקת לקחים מההפסד בגמר, רושמת את ג'ו תומאסון במקום אנטוניוס קלימנט, שיהיה לה עוד גארד. הפועל ירושלים גם עם שינוי כפוי, ליוואי רנדולף, לפחות במשחק הזה לא יהיה. וקצת בהפתעה רושמת את טרבור לייסי שלא הספקנו לראות הרבה ממנו, וזה כנראה מעיד יותר מאשר על גדולתו של לייסי, מעיד על מצבו הלא טוב של ברינטון למר שנמצא מתחילת העונה, ולא זה, נגיד ככה בעדינות.
כן,
ההיכל אמור להיות מלא, עם אווירה כמו שאנחנו מכירים, המשחקים הקייטי הפועל ירושלים, אווירה שאנחנו מכירים, אבל לא ראינו אותה הרבה זמן, לפחות לא בפלייאוף. זה מפגש פלייאוף ראשון בין שתי הקבוצות האלה מאז 2013. ככה עברו להם 11 שנה בלי שנשים לב. נזכיר שוב, הטוב משלושה, הערב באחד, יום שישי בצהריים בארנה, ואם יהיה צורך במשחק שלישי, הוא יהיה ביום ראשון ביד אליהו.
על הכיפק, יש לך את ההרכב של מה שהפועל תל אביב רושמת לקראת מחר, כי בליגה
כן,
שלנו...
כן, ממש עכשיו. כן, ממש עכשיו הודיעו.
טוב שלא איחרו, דיון נכנסים.
כן, לגמרי. אז איזיה מיילס נשאר מחוץ לסגל של הפועל תל אביב למשחק מחר. כמובן בנוסף לבריין אנגולה הפצוע. לא איזו הפתעה גדולה. הפועל תל אביב פייבוריטית ברורה בסדרה הזאת, אבל אנחנו עמדנו כבר בעונה הזאת לא לזלזל בקבוצה של שרון אברהמי, שמהמקום השישי מגיעה לחצי הגמר הזה, אחרי שזיכה בסוויפ עם שני ניצחונות חוץ את עירוני רמת גן. ברור שהסדרה במכבי תל אביב הפועל ירושלים מושכת יותר אש בגלל השמות, אבל אני לא בטוח שקריית אתא הולכת להיות כאן תפאורה.
קריית אתא כבר ניצחה את הפועל תל אביב העונה.
ניצחה את כל הגדולות. כן. גם את מכבי תל אביב, גם את הפועל ירושלים.
נכון, נכון.
כן, אז... ברור שיחסי הכוחות על הנייר שמסמנים
לו הפועל תל אביב יש הרבה יותר, יש לה הרבה יותר סחורה מקודם כל חמישה זרים, אתה יודע,
כבר מגיעה בפור, כבר מגיעה בפור, והיא גם משחקת כדורסל טוב לאחרונה מאז שדדה הגיע, נראה שיש שם חיבור טוב, אז היא פייבוריטית ברורה, אבל לא נכריע את זה מראש, בוא נגיד ככה.
הבנתי. טוב, בוא נקווה קצת למשחקים טובים, שיהיה גם קצת טיפה לאיכשהו אסקפיזם, מכל מה שקורה סביבנו.
כן, אנחנו זקוקים לזה.
וואי, כן, אכן זקוקים. ותגיד, משהו החליטו לקראת העונה הבאה במנהלת, באיגוד, משהו, אתה יודע, לא קבוצות, וזה נגמר, אבל מה הלאה? החליטו.
אז תראה, במסגרת הניסיון של הפועל אילת, להציל את עצמה מירידה, אז דיברו על זה, שאולי בסוף תהיה עולה אחת מהליגה הלאומית, והאיגוד הכדורסל יסכים, ועל סמך זה בעצם כינסו את כל הדיון הזה של לשנות ולהקפיא את הירידות, אבל אין שום הסכמה מצד איגוד הכדורסל או מצד הליגה הלאומית לעניין הזה של עולה אחת, אז לפחות בינתיים אין שום שינוי. הפועל אילת יורדת, שתי עולות, נתניה וגלבוע.
כן.
אם נחיה גם נראה.
על הכיפק. הרלה, המון תודה.
תודה רבה, ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם אסף כהן, ספורט אחת, אהלן אסף.
ערב טוב, אלן.
ממשיכים עם משחקי ההכנה ליורו 24, שידורים ישירים כמובן בערוצי ספורט אחת. בוא נגיד רק מה יש לנו, דנמרק נגד שוודיה בשעה 10:50, 9:20, 21:20, בלגיה נגד מונטנגרו, 21:50, צרפת נגד לוקסמבורג וספרד נגד אנדורה ב-10:20 או 22:20. תן לי מה שאתה אוהב מתוך כל זה.
אז יש כל מיני גישות.
דנמרק נגד שוודיה, זה, אתה יודע.
כן, זה דרבי. תמיד הם עובדים לשחק את הרי נגד השנייה, ושוודיה, אחרי הכישלון הגדול שלה, ואחת ההפתעות הגדולות שהם לא הצליחו לעלות ליורו, הם החליפו מאמן והם מינו מאמן דני, את יון דל תומסון, שהיה כמובן שחקן גדול בדנמרק, ואתם יודעים איך זה, בשוודיה ודנמרק הן קרובות, אבל יש שם איזה חוסר חיבה הדדי, או איזה קנאה, או כל מיני יריבויות כאלה בין מדינות שכנות. אז היו בשוודיה לא מעט אנשים שפחות אהבו את המינוי הזה של תומסון. היום נגד דנמרק זה דרבי, איך שלא לא תהפכו את זה, זה סוג של דרבי. דנמרק הולכת פה על
כן. אנחנו משחק. כן רואים את זה כן. כדרבי, השאלה אם הם רואים את זה כדרבי.
כן, כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה תהיה יריבות רבת שנים, שגם יודעת לסכם על תוצאות שנוחות להם, אתם זוכרים כמובן ב-2004, על 2-2 טקו שם שמנע מאיטליה לעלות והם עלו על חשבונה, אז הם גם יודעים לעזור אחת לשנייה כשצריך, אבל דנמרק זה נבחרת שאם אתם זוכרים ביורו הקודם, במונדיאל האחרון, סומנה כנבחרת שיכולה להפתיע את כולן, במונדיאל הכזבה מאוד, והטורניר הזה כבר מגיע כי מבחרת יחסית יותר מבוגרת, כמובן עדיין עם קריסטיאן אריקסן, שזה אולי הסיפור היפה שחוזר ליורו הזה אחרי כמובן מה שקרה לו ביורו הקודם, שאי אפשר לשכוח, ועוד כמה שחקנים כבר מתבגרים יותר, כמו הויביארג ודילייני, קספר שווייקל כמובן, אז זה נבחרת שאני חושב שהציפיות הן כבר לא כמו ש... היה בטורנירים האחרונים, אבל זה נבחרת שתמיד מנסה לשחק את הכדורגל ההתקפי, החיובי, ונצפה לראות מה נקבל מהם.
יפה. אם אנחנו הולכים הלאה, בלגיה נגד מונטנגרו, זה עדיין יכול להיות סוג של קרב, זה קורה, אמרנו, ב-9:20.
תראו, הנבחרות האלה שמתכוננות ליורו, אז אצלן זה לא בהכרח להשיג תוצאה, כמובן שרוצים להגיע במומנטום טוב ובאווירה טובה, אבל זה גם לבחון שחקנים ולנסות לראות מה ההרכב שמתאים, וצריך לבחור גם את הצד השני.
כן, אבל אם אני מסתכל על ספרד נגד אנדורה, זה אמור להיות...
כן, זה לחלוטין.
או צרפת נגד לוקסמבורג, למרות שלוקסמבורג קצת השתפרה, אז מונטנגרו אני עושה לה הרבה יותר כבוד.
נכון, מסכים, זה גם שתי גישות שונות אולי, יש בצרפת, בספרד רוצים ככה רק להריץ את המבחרת, לתת להם אולי קצת לצבור ביטחון עם הרבה גולים, לראות, ככה לתרגל כל מיני מערכים, אצל בלגיה זה כבר משחק קצת יותר רציני, שם צריך לזכור שיש שם כמה שחקנים שעוד פצועים, לא קשירים, כמו ורטונגן וטיאט, שני שחקני הגנה, טילמנס בקישור, שחקנים שגם המאמן טדסקו אמר שהוא מחכה להם, שהוא ממשיך איתם והוא מזמן אותם לסגל, בתקווה שהם יוכלו לשחק, אז זה שחקנים שלא ישחקו היום. מצד שני, קווין דה בריינה, שגם היה איזה חשש לגבי הקשירות שלו, אמור לשחק היום, והבלגים כמובן בלי קורטואה, אז גם עם שוער שיקבל את ההזדמנות היום, מצלץ, השוער של נוטינגהאם פורסט, יהיה מעניין לראות את הבלגים, כי אחרי הרבה שנים שגם היה שם תמיד ציפיות, ואיזושהי אכזבה מזה שהם לא הגיעו רחוק, הם החליפו מאמן, הביאו מאמן צעיר, טדסקו, שזה קצת מזכיר את המינוי של גרמניה עם נגלזמן, מאמן צעיר מהדור הזה של המאמנים הצעירים הגרמנים, ואולי דווקא איתו, אתה יודע, כשכבר הציפיות הן ככה לא דווקא לזכייה, אולי דווקא עם מאמן כזה, עם שחקנים, חלקם מתבגרים, גם קצת שחקנים צעירים כמו לואי סופנדה, אולי דווקא איתם בלגיה אתה צריך להפתיע. היום זה יהיה ככה מבחן ראשון לראות איך הם בכלל מגיעים לטורניר הזה.
כך אנחנו יכולים להגיד גם על צרפת וספרד. כל הנבחרות כמובן סובלות מחוסרים ופצועים.
כן, ואת צרפת יותר מזה, לא רק שאם יש פצועים או חוסרים, הם החליטו לזמן, פתאום דשאן מזמן את אנגולו קנטה, שכבר לא היה בנבחרת כמה זמן, כמובן אחד הכוכבים הגדולים של הנבחרת הזו שזכתה, והגיע רחוק בכל הטורנירים האחרונים, אם זה מונדיאלים ואם זה טורנירי יורו, אבל אתה באמת שואל את עצמך, אם הם צריכים לזמן את קנטה, אז אולי יש להם איזושהי בעיה באמצע, לצד כמובן צ'ואמני, קמאווינגה, רביו, אני חושב שבאמת יש שם בעיה, בטח לא בהתקפה ובקישור, שלה תהיה בהגנה, מי ישחקו קודם כל, מבין סליבה או פמקאנו, קונאטה, יש שם לא מעט אופציות, מניאן, השוער של מילאן, נפצע לקראת סוף העונה שם, זה גם סימן שאלה, אם הוא יהיה קשיר, אז אני חושב שצרפת בעיני רוב האנשים היא המועמדת הבחירה, בלעדיו, אולי יש פה איזה פוטנציאל להפתעה, אולי לנבחרת אחרת.
אני יודע שאתה חולם על הולנד, אבל זה לא יקרה.
לא, זה לא הרמה, מה זה לא יקרה?
לא, הולנד יש רמה, אבל זה לא, בוא נגיד לו כבר עכשיו, אני לא רוצה שהוא יתאכזב בחוץ.
לא, יש רמה, אבל זה לא הרמה של צרפת, עם כל הכבוד.
לא, ברור, גם לא נתאכזב, אבל תראי, בטורניר זה, אתה יודע, אתה חושב שאתה יודע איך זה מתחיל, ואז מתחיל הטורניר, ותמיד יש את הנבחרת האחת שמפתיעה את כולם, ותמיד יש נבחרת אחת שמאכזבת מאוד, ופתאום נבחרות מתחילות ככה עם איזה משחק, שניים לא רעים, ומתחיל ככה להתחבר ולעשות הרבה מעבר למה שמצפים מהם, אז אלה דברים שעוד נצטרך לקבל את התשובות כשזה יתחיל בשבוע הבא, אבל אני מסכים שמבחינה הזו הולנד זה אולי שישית, שביעית ככה בדירוג, אבל לא, לא ברמה לא של צרפת, ובטח שלא אנגליה, פורטוגל, גרמניה, אלה נבחרות באמת בבירור הפייבוריטיות.
תגיד, אנחנו נמצאים באמת בתקופה די מסוכנת, לנו מסוכנת בטח, אבל גם בעולם, הגרמנים ידועים באלה שמקפידים על הכנות, אבל בכל מקרה הם מארחים 24 נבחרות בגרמניה, וגם גרמניה מכירה את הקטע של פיגועי טרור. מה אנחנו יודעים על ההיערכות שלהם? אני מבין שהצבא נכנס פנימה, לא רק המשטרה.
הם לוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות, זה משהו שכבר גם מדברים עליו הרבה מאוד זמן, אני מניח שבשנה האחרונה, בשבעה חודשים האחרונים, אז בעיקר עם מה שקורה פה, וזה כמובן שם בחדשות, ואנחנו גם רואים את התמיכה, באמת בלתי מסויגת של הגרמנים, אולי אני לא חושב שיש אף מדינה שעומדת ככה לצד ישראל בתקופה הזו. אז כן, זה דברים שגם המשטרה וגם שכרו לא מעט חברות הבטחה פרטיות כדי שיעזרו ויעזרו בהבטחה שם. מקווה לטוב?
מקווה. כן. אסף כהן, המון תודה.
תודה, חברים, שיהיה ערב טוב. ביי.
אנחנו עכשיו עם גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל, וגם השף דה מיסיון, ראש המשלחת של ישראל לפריז 2024. אהלן, גילי.
ערב טוב, מה שלומכם?
בסדר, אנחנו 52 יום לפני פתיחת פריז 2024. כמה ספורטאים כבר הבטיחו את השתתפותם באולימפיאדה?
שוב, אנחנו ממש האמת לקראת סיום הרכב המשלחת, כמעט רוב המשלחת כבר הבטיחה את השתתפותה. אני מניח שאנחנו נהיה 85 ספורטאים, פלוס מינוס אחד. יש עוד כמה ענפים שהם עדיין יכולים להשיג קריטריון. הנה היום עשתה, ממש לפני כמה דקות, עשתה אביב ברזילאי בשחייה, עשתה תואר אישי ב-200 גב, הבטיחה את השתתפותה במשחקים האולימפיים, ולשמחתנו יהיה לנו במשחק הזה ב-200 גב, יהיו לנו שתי שחייניות, כי אנסטסיה גורבנקו עשתה את זה לא מזמן, אז זה בהחלט הישג מאוד יפה ששתי שחייניות שלנו יהיו במשחק הזה, ויש עוד שחיינים שמנסים לעשות את הקטריון בסוף השבוע הזה בתחרות בווינגה, תחרות מיוחדת שנקבעה מראש בתוכנית, שפה יהיה אפשר לעשות את זמנים, כולם התכוננו לזה בצורה הכי טובה שיש, כי גם לא רק שיקבעו עכשיו השחיינים קריטריונים אישיים, אלא גם
השליחים,
בדיוק, ופה
יש לנו 4 משחי שליחים
בבול, ואתה מלווה אותם כל כך הרבה שנים, שאתה יודע איזה הישג זה, כי רק 16 נבחרות הכי טובות בעולם מגיעות בכל מקצה שליחים, והצלחנו להגיע ב4, ואני יכול להגיד שיש אפילו סיכוי לנבחרת חמישית, מפני שאנחנו במקום ה-17 במקצה נוסף, שאם איזה נבחרת מסיבה כזו או אחרת לא תגיע, אז אנחנו הבאים בתור. יש לנו באתלטיקה, יש אליפות אירופה שמתחילה ביום שישי, וגם שם יש לנו כמה אתלטים שעדיין לא עשו את הקריטריון, אפילו אתלטים בכירים, כמו יונתן קפיטולניק ואדווה כהן וחנה מיננקו, כזה ספורטאים בכירים מאוד שמנסים לעשות את הקריטריון והם יהיו באליפות אירופה. זה לא ההזדמנות האחרונה שלהם, יש להם גם עד סוף יוני לעשות את הקריטריון ולעשות תוצאות שיכניסו אותם. יש לנו תחרות בקשתות, שעדיין לא בטוח שיאפשרו לחבר'ה שלנו להגיע בטורקיה, באנטליה. אנחנו עושים מאמץ מאוד מאוד גדול שיאפשרו להם, אבל אתם יודעים שבטורקיה זה לא תענוג גדול היום. קליעה.
רגע, אז מה קורה במקרה כזה שיש הזדמנות ולא נותנים לנו להגיע מטעמים פוליטיים?
אני אגיד לך, יוני, במצב הזה אין לנו יותר מדי מה לעשות, מלבד זה שאנחנו מפעילים את כל העולם כדי לקבל את כל נושא ההבטחה, אבל הסיפור שהם לא מגיעים זה סיפור שלנו, לא של הבינלאומי. מבחינה הבינלאומית הם אומרים לנו וולקאם, תבואו, אתם מקבלים את כל התנאים כמו כל נבחרת אחרת, אתם תקבלו פה גם הבטחה וכדומה, אבל אם הם לא מגיעים זה בגלל שהשבק לא יאפשר להם, אם הביטחון האישי שלהם יכול להיות בסכנה. אני יכול להגיד שזה לא תחרות יחידה, כי היו להם הרבה תחרויות בדרך, ואני כמעט משוכנע שיהיה
גם קשתות, יכול לבוא איזה ספורטאי לראות חץ, אתה יודע, זה לא טוב זה.
אני הייתי
בתחרות כזו פעם.
כן, האמת שהקשתות זה אחד הענפים שהתקדמו אצלנו הכי הרבה. יש לנו ממש קבוצה צעירה, יש להם אפילו סיכוי להגיע בקבוצתי, אבל זה רק בתנאי שהם מגיעים לטורקיה. יש לנו בכלייה סימני שלה, אבל בגדול נהיה 80, אני מניח שנהיה 85 ספורטאים, וזה
בהחלט זה כולל הכדורגלנים
כולל 18 כדורגלנים, וזה בהחלט מאוד מחמיא. עצם זה שהגיעו כל כך הרבה, כמובן כמו שאתם יודעים זה כולם מגיעים עם קריטריונים, אז זה כבר הישג.
כן, באמת משלחת איכותית, אנחנו עוקבים אחרי התוצאות כל הזמן. אגב, מישהו מהמשקולות עשה קריטריון?
לא, לצערי לא הצליח אף אחד מהמשקולות, ולא יהיה לנו אף משקולן אף פעם.
אבל הפעם
גם בגרוף לא יהיה, גם זה יסתיים השבוע, גם שם לא יהיה לנו אף נציג.
אתה יודע, אבל בניגוד בוא נאמר לפחות 4 אולימפיאדות קודמות, שכמובן חלמנו על מדליות בג'ודו, לפחות בגברים, הפסקנו לחלום. נשארנו רק עם ענבר לניר ועם רז הרשקו.
כן, אתה יודע, אני יכול להגיד בעניין הזה, אני חושב שאחד הדברים בספורט, ובכלל אני חושב שלא נעים להגיד את זה, אבל הספורט הישראלי עומד היום ב-180 מעלות מה שקורה במדינה, המדינה שלנו די מתפרקת, גם בצפון, גם בדרום, וזה כואב באמת לראות את מה שקורה לנו, צריך להיות.
ועדיין ספורטאים עושים הישגים.
בדיוק, ועדיין הספורטאים באמת בתקופה, מטוקיו שעשינו קפיצת מדרגה עם 4 מדליות, שתי מדליות מזהב, 18 גמרים, גם המשכנו להתקדם, והזכרת את הג'ודו, אתה גם מדבר על זה די הרבה בתוכניות, תראו מה עשינו בקבוצות, לא ביחידים, כי יחידים אתה יכול תמיד שיהיה לך איזה סופרסטאר בטקוונדו כמו אבישג, או בשחייה כמו גורבנקו, בדיוק, אבל תראו מה קורה לנו בקבוצות, יש לנו בג'ודו בנות, יש לנו קבוצה שהצלחנו להגיע בכל המשקלים, בכל 7 משקלים, אם פעם בתחילת הדרך רק יעל או פיינבלט ואורית ברון וכדומה, היום 7 משקלים שכמו שאמרת, 2 מהם מועמדות למדליה. גם ענבר עונן שמדורגת שלישית, וגם רז הרשקו שמדורגת שנייה, ויש לנו את גטן פרינקמו שמדורגת שביעית, ו7 בנות. יש לנו את הקבוצתי בהתעמלות, אף פעם לא הייתה לנו נבחרת קבוצתית ברמה הזאת. כל תחרות, חוץ מאליפות אירופה האחרונה שפחות הצליחו, אבל כל תחרות, אליפויות אירופה, אליפויות עולם חוזרות עם מדליות, נבחרת באמת אולי המועמדת הכי יציבה למדליה במשחקים הקרובים. יש לנו את נבחרת הגלישה, תראו, בגלישה משנת 2022 עד היום, חמש בנות, חמש גולשות, עמדו על הפודיום באליפות עולם. חמש בנות, זה פשוט לא יתואר, שמהם גם אלופת עולם שלא מצליחה, ואלופת עולם שמגיעה, שרון קנטור. יש לנו את הנבחרת כדור מים, שאתה מדבר עליה די הרבה.
אני מקווה שבאמת היא תגיע יום אחד למשחקים.
בדיוק, הם קצת החמיצו את הנסיעה לקטר באליפות אירופה פחות טובה, אבל אין ספק שהנבחרת הזאת התקדמה בצורה בלתי רגילה. יש לנו נבחרת בשחייה אומנותית, שהיינו איתם בקטר, עלו לגמרים בכל שלושת המקצועות. זאת אומרת, זה באמת מהפכה מבחינת העומק. אני באמת...
אתה איש כדורף ועברך, היית מאמן, היית שחקן עשרות שנים. מתי הכדורף חופים, יהיה לנו באמת זוג בנים, זוג בנות, אני כבר לא מדבר על האולימפיאדה הבאה, ב-28, אני מדבר על 32, אבל מתי שהוא צריך להתחיל להקים את זה?
וואו, אין דבר שאני אוכל אותי יותר מזה. אנחנו מסידני מדברים על זה, זה ענף שכל כך מתאים לישראל, גם מבחינת המזג אוויר, גם מבחינת החופים, גם מבחינת זה שאתה לא צריך 12 שחקנים, אתה צריך שניים, ואז אתה יכול לבחור כאלה עם נתונים אנתרופומטריים מתאימים. כל הדברים שצריכים להתחבר.
ולמה זה לא קורה באמת?
זה לא קרה, אני אגיד את האמת, אני תמיד אומר שבסופו של דבר הכל מתחיל מניהול, ובניהול אתה צריך לשים את הסדרי העדיפויות, וברגע שיש מלחמה בין כדורף עולמות לכדורף חופים, והשחקנים זזו מפה ומשם ומשכו אותם. לשמחתי הרבה, איגוד הכדורף, נכון להיום, גם הביא מאמן ברמה מאוד גבוהה איטלקי לארץ, גם נבנה מתקן מדהים ביופיו בווינגט, מדהים ביופיו, מהטובים ביותר בעולם, וגם לשמחתי הרבה, הפעם שחקני כדורף חופים לא יכולים לשחק בכדורף עולמות. הם מתאמנים וכמו מקצוענים רק בכדורף חופים.
אבל השאלה אם עושים 20 טורנירים בחול, אתה יודע, כן, בסבב.
כן, 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 רון, הם מקבלים את כל התנאים, ואני מאמין שב-2028 הם צריכים להגיע, יש לנו צמד צעיר מוכשר, מכל הבחינות, גם מבחינה גופנית, גם מבחינה טרופומטרית, גם מבחינה טכנית, אין שום סיבה בעולם שאנחנו לא נגיע ל-28, אני לפחות אראה את זה, ומגיעים 24 זוגות, אגב, לא 12 נבחרות, פשוט חייב לקרות, פשוט חייב לקרות.
אני מקווה, אני... שמעתי וקראתי על, גם שידרנו את זה אתמול, שהגדלתם גם היחידה לספורט הישגי וגם משרד הספורט, הגדלתם את המלגות, את הפרסים, לא המלגות,
נכון.
את הפרסים, מדליית זהב, מיליון שקל כסף, 750 או 700,
700,
700 ו-500 לארד, זה נקי ממס, איזה כיף שהמדינה נכון. לא תעשה מזה לירה, הלוואי שיהיו 10 כאלה בכל אחד, וזה באמת יפה, אבל השאלה גילי, אם באמת ממשיכים לתקצב את הלמטה, את הצעירים, את הגיל הזה של מעבר בנוער לבוגרים, כדי להכין את העתודה למשחקים הבאים, הרי הרבה יפרשו בסוף האירוע הזה.
אין ספק שהנושא הזה זה אבן הנגד בספורט הישראלי, הבסיס של הפירמידה הוא מאוד צר, כמעט אופקי הייתי אומר, לשמחתי הקימו אחרי הרבה זמן שאנחנו הגשנו כתוכניות מגירה יחד עם היחידה לספורט הישגי, הרבה מאוד שנים, עוד שאני הייתי מנהל היחידה, ועכשיו דני אורן, ומנהל אותה עכשיו יאיר, את היחידה לצעירים, לקח על כתפיו יאיר תלמון, שעושה עבודה מצוינת, התחילו לתקצב את זה ב-5 מיליון שקל לשנה, זה עדיין לא מספיק, אבל זה כבר איזשהו ניצוץ, שנבנתה סוף סוף יחידה שמיועדת רק לזה, ואני מקווה, ואני אומר בתקווה, בעיקר בפריפריה, בעיקר בפריפריה, בטח בימים האלה, צריך למצוא את הדרך להביא את הילדים ואת הילדות לחוגים, ולתת להם חוגים חינם.
אין כבר כל כך פריפריה, אם אתה לוקח את המדינה מצומת קדרים, מצומת בית קמה, ואנחנו מקווים שנחזור להיות מדינה.
כואב הלב, אתה רואה מה שקורה, זה פשוט כואב הלב.
גילי, המון תודה, נשתמע עוד לפני היציאה לפריז, תודה רבה לך.
בשמחה.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
קודם כל, עדכון על עומר אצילי, שגם מבקיע, גם מבשל.
כן, אבל אתה יודע, ניצחו 3-2 אליין, הליגה נגמרה, אבל אליין שלקחה את הצ'מפיונס ליג של לאציה, יש לה שני משחקים חסרים, אחד היום, אחד בעוד יומיים או שלושה, אז אצילי חזר להרכב, אתה יודע, זה garbage time, עם כל הכבוד לאיזשהו כבש ובישל, הוא לא היה בהרכב, הוא לא היה בסגל אפילו במשחקים בשלבים המחרים של הצ'מפיונס ליג, העונה נגמרה.
אליין הוא לא היה, אתה יודע, יש על זה ויכוח, רוזי, אם הוא לא היה מטעמים כאלה ואחרים או מקצועיים, וזה שאלה מאוד...
לא, הוא, סליחה, הוא בהתחלה שיחק והיה טוב בתחילת העונה, והפקיע ושיחק בשמינית וזה, והתחלף מאמן, הגיע מאמן שזה, אתה יודע איך זה עובד עם מאמנים, זה שהמאמן החליט מקצועית שהוא לא רוצה אותו, זה לא אומר שעומר אצילי לא טוב או פחות טוב, עומר אצילי... בוודאי בששחקן ישראלי הוא אחד השחקנים הכי טובים שיש. אני אומר שעכשיו הוא חזר להרכב במשחק אחרי שהעונה נגמרה, שיש משחק השלמה וכבש ובישל שהיה הראשון שלו מאז פברואר, אנחנו ביוני, אז צריך לקחת את הפרופורציות, זה כל מה שאני אומר. עומר אצילי הוא שחקן מצוין וכבודו במקומו מונח, זה לא להוריד מעומר אצילי, אבל זה משחק שלא באמת מאוד מאוד חשוב, זה משחק של אחרי סוף העונה, ונתנו לו לצחק, והוא הראה שהוא, אתה יודע, לא שכח מה שהוא יודע.
כן.
במשחקים החשובים באמת, הוא לא שיחק. אתה תגיד לי, אבל יוני, אם הוא חוזר לחיפה.
סיכוי טוב.
זהו?
סיכוי טוב, כן. סיכוי טוב, זה בדיבורים מתקדמים, מה שנקרא. השאלה פה היא בעיקר כסף. הרבה כסף הבדל.
בסדר, כן. אבל הוא וברק באחר, הם מסתדרים מצוין
נכון,
ביחד.
נכון, נכון מאוד, נכון.
כן, בוא דבר איתנו על אמבפה, שוב על אמבפה, שב...
כן, עכשיו, היה
ברעיון, חשתי הקלה לעזוב.
נתן, דיבר בסיבת עונם שאני מחיר את צורפת, גם על כמה הוא שמח לעבור לריאל וכו' וכו', ועד כמה, בעצם דיבר על אל-חליפי בלי להזכיר את הנשיא הקטרי בשמו, שעשה לו את המוות בפריז, ו... אם זה היה תלוי רק באל-חליפי, כנראה שהוא לא היה משחק, הוא שיבח את לואיס אנריקה שכביכול היה איתו בסכסוך. תשמע, אל-חליפי זה בן אדם שרגיל ש...
נשמעים לו.
עושים, בדיוק, נשמעים לו, עושים את זה, ואם לא, אז הוא מוציא את הארנק ומוציא עוד שטר ועוד עוד בער נפט, ואז נשמעים לו, וזה לא קרה. ובסוף... אל-חליפי, מבפה היה הנכס הגדול האחרון שלו. זאת אומרת, אל-חליפי, שהקטרים השתלטו על סן ג'רמן לפני 12 שנה, אל-חליפי דיבר שתוך 5 שנים הם יהיו אלופי אירופה. הוא בנה תוכנית חומש, הוא דיבר בפירוש על 2017, השתלטו באחת 2011 ו-2012, שב-2017 הם יהיו אלופי אירופה. זה כמובן לא קרה. ב-2017 הוא הביא את נאמר, אנשים שוכחים שה-222 מיליון דולר, מיליון יורו על נאמר, בברצלונה זה היה סעיף שחרור של דחקה, כמו שהיום כותבים מיליארד, אבל בזמנו, סי עברות היה 100 מיליון, כתבו על נאמר 222, היו יכולים לכתוב גם 333, הוא גם הוציא, קנה את נאמר, זה לא עזר. הביא שנה אחרי זה את אמבפה ב-180 מיליון ממונקו, הכוכב הצרפתי העולה והכי גדול, שכמה חודשים אחרי זה לקח מונדיאל, לא עזר. הביא את מסי, את מסי, שלושתם ביחד, לא עזר. מסי הלך. נאמר הלך, עכשיו גם אמבפה הולך למרות שהוא הפעיל את כל הקשרים שלו, כולל נשיא צרפת, כולל האמיר של קטר, אז בסוף הוא נשאר, פתאום התברר לו שיש תחומים שלא משנה כמה כסף יש לך.
אתה לא יכול לשלוט
בעולם. אתה לא יכול לבנות מותג, אז עזוב ריאל מדריד, לבנות מותג גם ברמה של ליברפול, מנצ'סטר יונייטד או יובנטוס אפילו, זה לא רק כסף, זה מיליון דברים אחרים.
כן, שיביא את פאפ, הוא יבנה לו מותג.
יכול להיות, יכול להיות. אני לא אתפלא אם זה יהיה התחנה הבאה של גוורדיולה.
בוא באמת, בוא נדבר גם על קונטה, מאמן יובל לשעבר.
מאמן יובל לשעבר, מאמן אינטר לשעבר, מאמן איטליה לשעבר, מאמן צ'לסי לשעבר, חתם בנפולי. דיברו על זה כבר כמה שבועות טובים, דלורנטיס, הנשיא של נפולי, המפיק הסרטים, מאוד מאוד רצה את קונטה. הוא יודע למה קונטה זכה באיטליה עם כל קבוצה שהוא אימן בליגה הבחירה באליפויות, 3 עם יובה ואחת עם אינטר, ועשה עבודה טובה בנבחרת, וגם בצ'לסי זכה באליפות בעונה הראשונה שלו באנגליה, מאמן שהוכיח את עצמו, ונפולי
רוצה לחזור.
הייתה עונה, עשתה עונה יומה ונוראית אחרי האליפות, זאת אומרת, היה ברור שתהיה איזה נפילה, אבל לא חשבו שזה ברמה הזאת, גם רם מקום תשיעי עשירית הליגה, וקונטה זה בן אדם שיכול לבנות מחדש, וזה שילוב שיהיה מאוד מעניין. קונטה גם בן אדם מאמן עם אופי, דלורנטס יש לו היסטוריה של להסתכסך עם המאמנים שלו, אבל ככל שהמאמן... אבל נקרא לזה חזק יותר או עקשן יותר, זה דווקא מסתדר יותר טוב, כי זה יש ככה התנגשות אגואים, זה יכול להיות מאוד מעניין, אני לא אומר שנפולי, שקונטי ייקח אליפות עם נפולי, אבל הם בהחלט יכול להחזיר אותם לצמרת ולהיות קונטנדורים.
כן, אני רואה פה שסולצ'יאר אולי מגיע לליגה הטורקית, אולי לעמדת המאמן של באשיקטאש, יש את מוריניו בפנר, הוא הולך להיות נחמד שם.
קודם כל, אתה יודע, הטורקים מביאים שחקנים ומאמנים שקצת אחרי השיא, או הרבה אחרי השיא, אבל שהם עדיין שמות גדולים.
איקרדי למשל... לכל אורך השנים זה ככה.
נכון, זה עשרות שנים ככה. איקרדי למשל לקח אליפות מלך שערים, אתה יודע, אז הוא כבר לא מספיק טוב לצורך העניין לאינטר או סן ג'רמן או נבחרת ארגנטינה, אבל הוא עדיין חלוץ פנטסטי, ומוריניו עדיין מאמן טוב. לגבי סולשיאר, אפשר להתווכח על זה, זאת אומרת, סולשיאר היה שחקן ענק ביונייטד, בתור מאמן, אפשר להתווכח על זה, יהיה מעניין, אבל כן, הטורקים מחפשים את השמות, אתה מסתכל על השמות שיש בליגה הטורקית, שוב, גם כמאמנים וגם כשחקנים לאורך השנים, אם אתה לא מדבר על תאריכים, אלא רק זורק שמות, אז אתה יכול לבנות שם דרים טים שלא היה כמו.
כן. על הכיף, אקוזי, המון תודה.
להתראות.
אנחנו עכשיו עם עמית נאור, טניס, אהלן.
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אני רואה שבאמת בנשים לא חסרות הפתעות, ג'זמין פאוליני מפתיעה את ריבקינה, הקזחית ועולה לחצי הגמר אחרי 6-4-6-4, היא עלתה ראשונה לחצי הגמר.
לא, שלוש מערכות זה.
נכון, 6-2-4-6-6-4, כן. היא תפגוש את סבלנקה או אנדריאבה, הילדונת, אני חושב שזאת תהיה סבלנקה.
נראה, כן, אבל תשמע, הקטנטונת הזאת היא ממש קטנה, היא 1.5 מטר הפאוליני הזאת, והיה לה משחק ביד במערכה השנייה כבר, זה לא שלוש שזה כזה משנה, אבל היא הגישה ב-4-3, עם אפשרות לעלות ב-5-3, הפסידה את המערכה, חזרה במערכה השלישית, שחקנית חמר מצוינת, על שום משטח אחר, היא לא מסוגלת לעשות מה שהיא עשתה, ברולאן גארוס, היא כבר הייתה ברבע פעם שעברה, נדמה לי, או אפילו בחצי, כך שבאמת הופעה מצוינת שלה, שאר הבנות, אתה יודע, הפולניה שלנו נגד קוקו גוף בחצי, סבלנקה כנראה תנצח את אנדריאבה ותהיה גם היא בחצי, וכנראה
גוף לא פריירית, אני ראיתי אותה אתמול, לא פריירית בכלל.
כן, תשמע, הגיעו מדורגות טובות, בוא נגיד כזה דבר, חוץ מרבקיה הייתה צריכה להגיע, השלוש הבחירות שמה, אנדריאבה גם כן מפתיע, אבל בסך הכל יש רמה טובה, והמדורגות בחירות בטורניר.
לא התאוששתי עוד מהפרישה של נובק, והניתוח שהוא אמור לעבור במיניסקוס.
עשה כבר היום את
האורניר. עשה היום את פריז, כן.
עשה, ולא דוקטור אוסנובסקי, לא.
אוסנובסקי אף פעם לא ניתח. אף פעם לא ניתח, הוא רק מאבחן.
לא, אבל אמרתי על... לא היה פשוט הזריקות קוקטייל, אתה זוכר את הזריקות קוקטייל?
כן, כן. בכל מקרה, אז קספר עוד עלה לחצי הגמר מבלי לשחק את הרבע. אלכס ורב...
זה יתרון עצום בשבילו. תשמע, באמצע הטורניר לקבל משחק ככה, זה עלות כאילו בלי משחק, בלי מעמד. זה אומר שהוא פרש לחלוטין, מה שנקרא, לחצי גמר. זה כאילו מתחיל את הטורניר מחדש, מבחינתו. כך שזה יתרון עצום בשבילו. בחצי גמר השני יש לנו את הקלאסיקו של אלקראז' נגד סינר, שעלה למקום ראשון בעולם.
כן.
כך שיש טקסט טוב.
מי שמנצח עובר את נובק.
לא, בכל מקרה
סינר ראשון. סינר אחרי הטורניר, בכל מקרה ראשון?
כן, סינר ראשון. זה הקלאסיקו שלנו בחצי הגמר. בצד השני בוא נראה מי יעלה היום זוורב או דמינר היום בלילה משחקים. שם נצח יפגוש, כמו שאמרנו, רוד מאושש. בוא לא נשכח שזוורב עבר שם כמה וכמה, חמש מערכות, גם היום הוא לא ילקק דבש נגד דמינר, שהפתיע את מדוודב, כך שבאמת רוד נמצא מבחינה זאת ביתרון על פני כולם. נובק, תשמע, כנראה הלך ווימבלדון, אני לא מכיר הרבה אורטוסקופיות ששלושה שבועות אחרי זה אתה למגרש בגרנד סלאם.
לא, לא, בארטוסקופיה אתה יכול לחזור אחרי חודש.
חודש לא מספיק לו.
אחרי חודש, כן, אבל ווימבלדון מתחיל בעוד שלושה שבועות, ויש הבדל, זה לא כדורגל שאתה יכול עם 20 דקות. זה כאילו אתה אול אין, ולכן זה גם ווימבלדון, וגם אחרי זה יש לנו את האולימפיאדה שבוע אחרי ווימבלדון.
שזה מה שהוא מכוון, הוא מכוון על האולימפיאדה, כי אני לא רואה את ווימבלדון ברקע.
זה נכון, אבל זה מפתיע, אני הייתי בטוח שהוא הבין שאיך אומרים, במצבו הפיזי, הוא לא יעבור גם את רות ברבע גמר אחרי שני המשחקים שהיו לו, אבל לא, מסתבר שפציעה, לא הולכים לעשות סתם אורטוסקופיה, וזה די נדיר, כי נובק עד היום היה לו משהו במרפק פעם בעבר, והיה לו הרבה בעיות במהלך משחקים, אבל באורך פלא לקראת סוף המשחק הוא החלים.
אבל קשה בלי רגליים, עמית, מי כמוך יודע?
כן, אבל פה זה פציעה, זאת אומרת, זה לא עייפות החומר, זה פציעה שהיא כן, זה פציעה סוג של עייפות החומר.
ראינו אותו, נופל על הרצפה אחרי זה, נו, ראינו שזה לא זה.
אבל תראה, אז בוא נגיד ככה, כשאתה צדקת, כשביום דיברנו ביום רביעי, אמרתי לך שזה גמור, הוא לא זז. ונובק כמו נובק הצליח לחזור, והצליח לשגע את סורנדלו שם, שזה כבר נמאס לשחקנים, אני חייב להגיד לך, כבר נמאס להם הפיזיותרפיסט באמצע המשחק, וכל הדברים האלה, אבל הפעם זה באמת פציעה על באמת, כמו שאומרים.
אבל עדיין מסתכלים על זה כזאב, זאב, כמה, הבן אדם קרא 1,000 פעם בקריירה מדיק. הפעם זה אמיתי.
כן, זאב זאב, והם כולם יודעים שהוא עושה את זה, וכולם יודעים שהוא יחזור, והוא חוזר. תשמע, בקטע הזה שפוע, אבל זה נגמר, זאת אומרת, כאילו זה לא, בסוף שם חיכה לו רוד, וגם אם איכשהו היה מגרד את רוד, אתה יודע, זברב, ואחר כך שנייה, עכשיו זה, מבחינה פיזית, זה אלקרז, וסינר שאלקרז נראה נהדר. זאת אומרת, דרך אגב, גם הסינר מושך פה, מושך שם, קצת הגב, קצת האגן, לפי דעתי זה אלקרז, all the way. אבל כמו שאמרנו, יכול לבוא רוד פרש לחלוטין ולהפתיע את כולם. אז בוא נראה, יהיה טניס טוב בוויקנד.
אלקרז עוד לא הוכיח לנו, אתה יודע, שהוא, יש לו את האופי של רוצח, למרות שהוא ממורסיה.
אתה יודע שזה פעם ראשונה, ב-20 שנה האחרונות, שאף אחד מהטופ, מהשלושה הגדולים, מה שנקרא שלושת הטנורים, לא יהיה בגמר רולאן גארוס. פעם ראשונה בזה 20 שנה.
בדיוק רציתי להגיד לך, גמר בלי ברק.
כן. למה בלי ברק? בוא נע, אלקרז זה ברק, סינר גם.
אני יודע, אתה יודע, נדל, ג'וקוביץ', אלה שמוסיפים את הברק, את העילה לטורנירים האלו.
אני צודק, זאת אומרת, איך אנחנו רואים את הגמר בעיניים של חובב כדורגל דווקא, לא אתה חובב טניס. חובבי טניס יגיעו גם אם זה, אתה יודע, אני נגדך, רון. אבל, לא בטוח, אבל איך אנחנו באמת, עולם הספורט מקדיש עניין לגרנד סלאמים האלה, שהוא לא, אף אחד מהשמות לא עושה לו את זה. אז אני
מאוד מקווה. אתה יודע, בשביל הדור הצעיר, ושאני אומר דור צעיר, זה עד 20, הם מזדהים עם אלקרז, לא עם ג'וקוביץ', על אף שהם באמת עושים לו כבוד מפה עד שם, ובשבילם פדרר זה מישהו שהם לא ראו, ונדל, אתה יודע, הם אומרים, הוא טוב לחמר, אני מדבר איתם, אני שומע אותם.
אבל הרבה מזה זה כיוון שאלקרז תפס את המקום של רפה בשבילם. רפה היה האליל, ואז אלקרז נכנס לנעליים האלה. תראה, היום בעיריית טורינו, הם שם העלו על הבניין המרכזי, אתה יודע, כזה, על בניין העירייה, מה שנקרא, את סינר עם המספר אחד, כך שמנסים למצב אותם, אתה יודע, ולהכניס אותם מהר לנעליים את החברה האלה, כי באמת הטניס זקוק לשמות, וזקוק לשמות גדולים. אז, אבל תראה, מתפרקים אחד-אחד. רפה מפורק לגמרי, רוג'ר צוחק מהערים, ועכשיו נובק גם נפסד, כך שזה קצת...
רוג'ר גם צוחק.
זה לקראת הסוף.
רוג'ר גם צוחק, כי הוא כבר גמר עם הברכיים להרכיב סחוס, הוא עכשיו נהנה, עולה חופשי. יעמוד לו.
אתה אומר, כל ניתוח של נובק זה רק בונוס בשבילו.
על הכיפק, נשתמע מחר.
רגע, לא מתייחסים לזה אף פעם, חצי גמר זוגות, הזוג מדורג מספר אחד בעולם, גרנולך וזבאיוס, אחד בן 38, השני בן 39, הם הזוג הראשון בעולם, מעולם לא זכו בגרנד סלאם, בחצי גמר, עוד לא הפסידו מערכה. דרך אגב, אפרופו זה, אני חוזר חזרה אחורה מהר, גם אלקרז וסינר, חצי גמר, בלי להפסיד מערכה.
על הכיפק, תודה עמית. סורוקמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה שלומך?
בסדר, אבל לפני שאנחנו מתחילים באמת עם מה שיקרה הערב, לא הערב, הלילה, בטידי גרדן, ראיתי פה...
לא הלילה. לא הלילה, מחר בלילה.
כן, כן, הצ'ייס, צ'ייס בדינג'ר, אחד שהופיע יותר מ-400 משחקי NBA במינסוטה ואחרות, ייצג את ארצות הברית בכדורף חופים בפריז. תשמע, זה מדהים זה.
אני חושב שהוא ייצג אותם גם במשחקים אולימפיים קודמים, או לפחות באליפויות עולם, הוא כבר כדורפן חופים הרבה שנים.
כן, אבל
הוא היה פעם ראשונה שזה במשחקים אולימפיים.
לפי מה שכתוב, זה לראשונה, תשמע, אני, אתה יודע, נפעם.
לא, אולי. אני יודע שהוא כבר ייצג אותם באליפויות עולם ודברים כאלה. הוא, תשוב, בואדינגר הוא סיפור מגניב לאללה, כי הוא שחקן שהיה מסיין בכדורעף ובכדורסל בקולג'ין. והוא עשה קריירת NBA לא רע, שיחק קצת בפיניקס, עם סוג של אתלט מרחף כזה, ושחקן יחסית מוגבל, אבל עדיין מאוד נחמד, מאוד אתלטי, וכיפי לפציע. ואז הוא סיים ב-NBA, ואז הוא הבין שאולי בכלל בכדורעף הוא יכול להגיע לגבהים אחרים, מאשר לשחק בעוד קבוצה באירופה או פה ושם. והופ, נהיה כדורפן, וכדורפן חופים, וכיף. טוב, הבן אדם גם איזה 2 מטר, אם אני זוכר נכון, 2.03 או משהו כזה, אז יש לו ממדים שגם בכדורף חופים קשה לנצח. אז זה בכלל טוב.
אבל הממדים האלו זה לא תמיד יתרון, אתה יודע.
לא, שם זה יתרון.
אם אתה מסתכל על טייפקאסט של, אם אתה מסתכל על גוף של כדורפן וגוף של כדורסלן, זה לא הבדל בין גוף של משקולן לגוף של מתעמל.
לא, זה נכון.
יש לו את הגובה, יוני, יש לו את הגובה, גם להנחית, זה רק 2 על החול, גם להנחית, גם לחסום, אבל בואו נתקדם, יש לנו... יש לנו את בוסטון מול דלאס, זה אמור להתחיל, לא בשישי, אני טעיתי, זה לא מתחיל...
בשישי של ארצות הברית.
של ארצות הברית, כן.
נכון, בשישי לשישי.
בשישי לשישי, שעה אחת, כאילו תמיד זה יתחיל ב-3:30 לפנות בוקר. נכון. אפשר להפתיע שם, כאילו, בעתידי?
אתה מדבר על להפתיע כאילו... בוסטון זאת לא קבוצה שבשנים האחרונות שלה, שבהן באמת בחושר מצוין, מאזן הבית שלה הוא פחות או יותר 50%, ולעומת זאת בחוץ השנה הם בלתי מנוצחים בפלי אוף. אז השאלה זה לא אם, אלא אולי אפילו כמה. כלומר, דלאס, אני גם לא חושב שלא תהיה הפתעה. דלאס אמנם מגיעה עם מאזן יותר נמוך בעונה הסדירה, ואולי בסוכניות הימורים היא לא פייבוריטית, אבל אחרי מה שדלאס עשה לאוקלאומה סיטי, לקליפרס ולמינסוטה, אני לא חושב שזכייה באליפות שדלאס תחשב, שוב, ספציפית, בקונטקסט של סדרת הגמר הזאת, הפתעה.
אני, אומר, כן, בקונטקסט של הסדרה, כן, כן, אבל במהלך העונה, נכון שהם היו סבבה, אבל לא האמנתי שהם, אתה יודע, יגיעו למיו אלופת המערב.
אף אחד לא האמין. עד פחות או יותר פברואר, זה גם לא, היה סיכוי שזה יקרה. הם לא צחקו כדורסל טוב, הם היו באזור ה-50% פלוס קצת הצלחה. מהרגע שהם עשו את הטרדים על וושינגטון וגפרוד, הם נהיו קבוצה אחרת. ומאז שגם לוקה וקיירי החליטו to buy in ולאמץ את הפילוסופיה ההגנתית, אז הם בכלל קבוצה עוד יותר טובה. וכרגע הם הקבוצה הכי טובה במערב. הם הקבוצה שהגיעה מהמערב, כי הם הקבוצה שצחקה הכי טוב במערב בפלייאוף הזה.
כן.
ניצחה בצורה משכנעת, כמעט כל יריבה, רק נגד אוקלאומה סיטי היה לה קשה. ובסופו של דבר, שוב,
פורזינגיס, פורזינגיס חוזר, אחד שאני לא אוהב, אני חושב שגם לוקה לא אוהב, אבל הוא חוזר אצל הסלטיקס.
בוסטון אוהב, וזה מה שחשוב. האיש הוא... זה יכול להיות שפורזינגיס הוא האקס פקטור של הסדרה הזאת. יכול להיות שפורזינגיס הוא השחקן היחיד שלדלאס אין פתרון אליו. כי דלאס זאת קבוצה שאנחנו ראינו שהיא פנטסטית בפלי אוף הזה, כשהביגמן שלנו משחקים מתחת לסל, כשהם חוסמים את נתיבי המסירה. בוסטון זאת קבוצה שמשחקת 5-out, ונכון שגם אוקלאומה סיטי משחקה קצת 5-out, אבל צ'ט הונגרן בעונת רוקי, באמת עם כל הכבוד בדברים הפנטסטיים שהוא עושה, כן. ועדיין לא שחקן שאתה משנה בגללו טקטיקה. פורזינגיס, כן.
תודה.
יאללה.
נשתמע כן. מחר, תודה. זהו זה. שימרו על עצמכם. אף אחד אחר לא יעשה את זה במקומכם.